ערב טוב. הנושא שהוגדר זה לדבר על בעלי תשובה, ובעצם אולי כדאי להחליף את השם של בעלי תשובה. המושג הזה של בעל תשובה הוא מושג היסטורי שכמובן מתאר אדם שהיה דתי והפסיק לשמור מצוות, ואחרי כן הוא חוזר בתשובה. אבל באמת, החוזרים בתשובה, בעלי תשובה שבזמננו, אנחנו, הביטוי הזה הוא לא מתאים. מאיר אריאל, יש לו סרטון שהוא מדבר על החזרה בתשובה שלו, והוא גם כתב את זה, זה מופיע בספר שהוציאו ממנו, כתבים של מאיר אריאל, הוא מתאר שם בעריכות את הנקודה הזאת, הוא אומר, אני לא חוזר בתשובה, מפני שאין לי לאן לחזור, אף פעם לא הייתי שם. גדלתי ללא תורה וללא אמונה, וממילא, כאשר אני כן מתחיל להאמין ולשמור מצוות, אי אפשר לקרוא לי חוזר בתשובה, והוא אומר, אני הולך בתשובה. כלומר, אני הולך לקראת משהו. אני לא חוזר לשום מקום, כי לא הייתי שם אף פעם. יש אחד מהחברינו, דוקטור רוז מרטין, יש לו על זה הרצאה ארוכה וגם כתב על זה מאמר ארוך, שגם הביטוי הזה בעלי תשובה הוא לא מתאים. והוא מציע לקרוא בעלי בחירה. מפני שיש כאן תנועה גדולה מאוד של אנשים שעשו בעצם את הדבר הכי חשוב והכי נשגב שיש ביהדות, והשתמשו בבחירה שלהם כדי לחיות חיים אחרים. חיים שהם שיש בהם משמעות. יש כמובן הרבה אנשים שעשו תהליך כזה בכל מיני כיוונים, אבל נראה לכאורה שתנועה כזאת המונית של עשרות אלפי אנשים שעשו תהליך כזה, שעברו מסוג חיים אחד לסוג חיים אחר, ממנטליות אחת למנטליות אחרת, בעקבות בחירה רוחנית, זה דבר מאוד נדיר. וזה הייתה צריכה להיות, תנועת התשובה הייתה צריכה להיות בעצם האירוע ההיסטורי הכי חשוב בתולדות עם ישראל, מזה הרבה מאות שנים. לצערנו זה לא קיבל ממדים של תהליך היסטורי של התעוררות רוחנית בכיוון מסוים, בכיוון היהדות, והתהליך הזה הוא הרבה יותר משפיע לדוגמה על התרבות הישראלית החילונית מאשר על החברה הדתית והחרדית. ויכול להיות שזאת הסיבה, יכול להיות שזאת התוצאה, אצל הרבה בעלי תשובה, ואצל הרבה דתיים וחרדים, תנועת התשובה הופכת להיות בעיה שצריך לטפל בה, ויש בה הרבה בעיות. אבל הקטע המהפכני, הרוחני, המיוחד שלה, הוא מאוד התשתש. ונכון להיום, בעלי תשובה, באופן פרטי בחיים שלהם, הם מוקפים בהמון בעיות. בתוך החברה הדתית והחרדית, או בעיקר החרדית, הם הפכו להיות סוג של בעיה חברתית מכל מיני סיבות, מוצדקות ולא מוצדקות. וההשפעה היחידה היא בעצם על התרבות הישראלית החילונית, ששם לתנועת התשובה יש נציגות מכובדת ביותר ומשפיעה ביותר. והנקודה היא, כמו שכתוב על המרגלים, המרגלים שיצאו מהמדבר והגיעו לארץ ישראל, והייתה להם מזימה קודמת להרחיק את העם מהרצון להיכנס לארץ ישראל, כפי שחז"ל מסבירים, כשהם חזרו, הם אומרים, זאת ארץ אוכלת יושביה, ושם ראינו את הענקים, ונהי בעיניהם כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ובכל ספרי החסידות מדגישים את הנקודה הזאת של וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, כשבעיני עצמם הם נראו כחגבים, הם נראו קטנים. כלומר, חוסר תפיסת הגדלות והחשיבות של כל אדם ואדם, במיוחד שעשה תהליך כזה של מסירות נפש, שהרי גם מי שלא מסכים עם התהליך הזה של חזרה בתשובה, הוא בוודאי מודה שיש כאן תהליך רציני של מסירות נפש, גדולה מאוד. אבל תמיד הבעיה מתחילה גם באדם עצמו, בתפיסה של האדם את עצמו. אם הוא תופס את עצמו כגיבור, כאיש רוח, כאדם שמסר את נפשו, הוא מקבל את כל האנרגיות שהוא יכול באמת לעשות דברים גדולים גם בחיים שלו וגם לתרום לאנשים אחרים. אבל התהליך הזה, ברוב או בכל המקומות שמדברים עליו, מדברים עליו כתהליך דתי. וצריך לשים לב להיבטים של התהליך הזה כתהליך רוחני וגם כתהליך חברתי, תהליך סוציולוגי. כי בסופו של דבר, כל בעל תשובה וכל בעלת תשובה, עצם המעבר לסגנון חיים של זהות דתית מסוימת, הרוב אצל החרדים, חלק בחברה הדתית לאומית, זה תהליך סוציולוגי כואב ולא פשוט בכלל. זה בעצם מצב שמעבר לזה שהאדם דרך שיעורים מסוימים או דרך ספר מסוים, הערה שהייתה לו, תהליך שכלי שהוא עבר, כל מיני סיבות, הוא מתחיל לשמור מצוות. אין לו זמן, אין לו פנאי, לא רק בזמן, אין לו פנאי בנפש, להבין שהוא גם הולך לעבור תהליך חברתי לא פשוט. בשנים הראשונות של התשובה, האדם כל כך נמצא באורות ובהתלהבות מהדבר החדש שהוא נכנס אליו, התורה, המצוות, או החבורה הדתית שהוא הצטרף אליה, שאין לו זמן לחשוב על זה. בתקופה השנייה, הוא כל כך עסוק בתרדות ובבעיות של בניית משפחה, גידול משפחה, גידול ילדים, פרנסה, כל הדברים האלה, אז גם אז אין לו זמן לחשוב על זה. ואז, כפי שאפיינו כמה וכמה אנשים שעסקו בנושא, בסביבות 10 שנים, 15 שנה אחרי התשובה, נהיה משבר כבד ביותר. חבר שלי, הרב דן טיומקין, שעוסק בזה, כתב על זה שני ספרים, הוא מצא מחקרים של סוציולוגים על חברות מהגרים בארצות הברית. מחקרים שנעשו לאוכלוסייה סינית ואיטלקית, כל מיני חברות מהגרים בארצות הברית. וכשקראנו באחת המאמרים, נדהמנו, כפשוטו כמשמעו, פשוט נדהמנו, עד כמה הכל זהה לגמרי לכל מה שעובר על הבעלי תשובה. יש שם כמה וכמה תקופות, תקופת ההתלהבות, אחרי זה תקופת הניסיון להיטמע, אחרי זה התקופה של הרגשה שאתה לא הכי רצוי, או לא מקבלים אותך כשווה בין שווים, ואז יש תקופה שהוא מתחיל לצאת נגד החברה שאליה הוא היגר. ואנחנו שומעים הדים לדבר הזה, גם מבעלי תשובה פרטיים, גם לפעמים בתקשורת, בכל מיני צורות ומינים, זה תהליך סוציולוגי. ויש צורך לשים את האצבע על התורה המיוחדת של בעלי תשובה או של בעלי הבחירה. הנקודה הזאת של הבחירה היא יסוד ביהדות. הרמב״ם כותב, יסוד המצווה ועמוד האמונה זה שיש לאדם בחירה חופשית. והנושא הזה לא מדברים עליו מספיק עד כמה שהוא ממש יסוד ביהדות, כי לפעמים יש מצב של ריבוי אור של אמונה, שהאדם מגיע למצב ויכול ליפול להשקפה פסולה, שהיא לא מתאימה ליהדות, שבעצם אנחנו לא עושים כלום. הכל משמיים, אתה חושב שאתה עושה משהו, זה מין דיבורים כאלה שנשמעים דיבורים של ענווה ואמונה, והלקסיקון הזה הוא מאוד מאוד מוכר, בוודאי לכל אחד, כבר שמע את זה מהאנשים, אולי אפילו חושב את זה בעצמו, וזו טעות גדולה מאוד. הרעיון הזה, הקו הדק, כמו שבין ביטחון בשם והשתדלות לצורך פרנסה, שזה קו מאוד דק, קשה מאוד להגדיר את הדברים, קשה למצוא את האיזון המדויק, כשאתה מוצא מקורות, זה תמיד יש מקורות לכאן ומקורות לכאן, והאיזון הזה ולמצוא את שביל הזהב האמיתי, השקפתי וכמובן המעשי, הוא לא פשוט בכלל. כך זה גם בעניין שבין הבחירה לבין האמונה. אבל הרמב״ם מגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, והגמרא אומרת לנו, משפט מאוד ידוע, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וגדולי ישראל נכנסו מאוד לעניין והבינו, המילה הזאת חוץ, זה סקופ עולמי, זה פצצה. אדם שמאמין שהכל בידי שמיים, אומרים חז"ל, חוץ מיראת שמיים. וגדולי ישראל מסבירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה, שרק תחום אחד הוא הוציא מתחום השגחתו, וזה הבחירה של האדם אם הוא יעבוד את אלוקים או לא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וזה כמובן מטיל על האדם משימה לא פשוטה. ויש בזה הרבה בלבול, מפני שיש הרבה אנשים שמתבוננים בחיים שלהם, במהלך החיים שלהם, ואומרים, אין לי בחירה. פה הוא מחור למשהו, פה הוא מותנה על ידי כל מיני תאוות או טראומות, הוא לא מרגיש שיש לו בחירה, וכל התהליך של החיים של האדם זה לגלות את רגע הבחירה. ובעלי תשובה הם דוגמה מצוינת לאנשים שברגע מסוים בחיים הם קמו והכריעו הכרעה. ועשו מעשה. אצל כל אחד הסיפור הוא אחר לגמרי. זה לקח זמן אחר, אצל אחד מהר, אצל אחד לאט, אבל לכל אחד יש לו את הרגע שבו נקרא לזה ככה, הרגע שהוא שם כיפה. שזה רגע טראומטי מאוד אצל כל בעל תשובה. נראה לי שכל בעל תשובה, אפילו כמוני אחרי 40 שנה שחזרתי בתשובה, אני זוכר בדיוק את הרגע שבו הצלחתי להתגבר על עצמי, והחלטתי שאני יוצא מהבית עם כיפה. וכמובן, אחר כך יש עוד סממנים, זה לא פשוט, שינוי לבוש, שינוי מקום מגורים וכן הלאה. זה רגע נשגב. עכשיו, חלק מהחיים, שזה בילט אין בחיים, זה לא תקלה ולא תאונה, זה משברים. ואדם עובר. משברים במשך כל ימי חייו, כל מיני סוגים. יש את המשברים האוניברסליים, משבר גיל ה-20, ה-30, ה-40, ה-50 וכנראה גם ה-60, שזה משברים מאופיינים היטב בספרות המקצועית, אבל יש גם משברים אחרים. ואצל רוב הבעלי תשובה, שרובם חזרו בתשובה בסביבות גיל 25, והמשבר מגיע אחרי 15 שנה, יש שילוב קטלני, נפיץ, של משבר גיל ה-40 עם משבר התשובה. אני לא מכיר, אני מכיר הרבה בעלי תשובה, לא מכיר אחד שיצא מהמשבר הזה הכפול חלק. יש כאלה יצאו, כמו שאומרים, בעור שיניהם, הצליחו, איך אומרים, לשרוד את הפיגוע, יש כאלה שלא הצליחו לשרוד את הפיגוע, רובם לא כותבים פוסטים בפייסבוק, הם מלקקים את הפצעים לבד בשקט. זה משבר לא פשוט. והדרך היחידה שאדם יכול להתחזק ברגעים כאלה של תהליך ארוך וכבד ולא פשוט, של שינוי זהות, של הגירה לתוך מקום אחר, זה רק על ידי זיכרון רגע הבחירה. שזה הרגע שבו הוא, הייתה לו הופעה של היותו אדם בוחר בחיים. זה, יש הרבה אנשים שלא עברו את הנקודה הזאת, את הרגע הזה, גם מבני 80, זה לא קרה להם אף פעם. והעניין הזה הוא שאדם קודם כל צריך לדעת את גודל נשמתו. בספרי חסידות מופיע הרבה פעמים על גדלות נשמות ישראל. ואני תמיד אומר לאנשים שבספר שיש לך, כמובן שלא ישייך למישהו אחר, שלא יהיה גזל, אבל בספר שלך, כאשר אתה רואה מה שכתוב על גודל נשמת היהודי, אתה צריך לעשות כוכבית, ולכתוב למטה בהערה, כוכבית, הכוונה גם עליי. כי המון אנשים אוהבים מאוד לדבר על עם ישראל, ואהבת ישראל, ואחדות ישראל, ועם ישראל חי, ואיפה יש עם כזה, וכמה טוב שהוא כזה, והם רק שוכחים להכיל את זה גם על עצמם. כי גם אנחנו חלק מהעם הנפלא הזה, ולכל אחד יש לו איזה נקודה. כפי שרבי נחמן כותב, שבכל יהודי יש דבר יקר, מה שאין בחברו. ולכן כל אחד נחוץ. גם נרקומן ששוכב בבוץ על הרצפה, גמור, גם הוא נשמה יקרה שיש בה דבר יקר מה שאין בחברו, וכל נקודה כזאת, אומר רבי נחמן בליקוטי מורן בתורה למדלד, אדם צריך קודם כל לגלות את הנקודה שיש בעצמו, על ידי התבודדות, מה שהוא כותב שם, הוא חייב לגלות את הנקודה שיש בחברו, ושני אנשים שנפגשים, אומר רבי נחמן, גם אם מדברים דיבורים עמוקים מתכלית החיים ועל התהליך הרוחני, וגם אם מדברים שיחות חולין, הם מקבלים אחד מהנקודה של השני. תהליך של שיחה, לא בתהליך שאחד בא והוא מדבר והשני רק מקשיב, אלא יש פה דיבור והקשבה הדדיים. אומר רבי נחמן, זה דבר חיוני, שאתה תקבל מהנקודות שיש אצל בני אדם אחרים, אצל חברים או אצל אנשים שאתה מתרועה איתם. ויש עוד נקודה, והיא הנקודה של הצדיק, הנקודה של המורה. ורבי נחמן נותן פה מרשם שאם אדם מקיים אותו, הוא יכול לעבור את כל המשברים שיש לו. גם את משבר גיל ה-30 וה-40 וה-50, וגם משבר זהות, אם הוא נמצא בו, משבר של משמעות. אלה שלוש הנקודות האלה שרבי נחמן מדבר עליהן. והוא מדבר על עבודה יומיומית. מורה, חבר ועצמי. ושלוש הנקודות האלה, הוא צריך להקדיש להם זמן כל יום. זאת הצעה שמתאימה לכל אדם, זה שווה לכל נפש. אם הוא שומר תורה ומצוות וחסיד, אז הוא ילמד את ספרי הצדיק שהוא בחר בו, וזאת תהיה השיחה שלו עם הצדיק שהוא מקבל ממנו השראה. ויש לו חבר, והוא יושב ומדבר איתו על תורה ויראת שמיים ועבודת השם, ומקבל את הנקודות של החבר. ובנקודה שלו בעצמו, הוא מתבודד, הוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו, ומגלה את הנקודה של עצמו, וזו עבודה יומיומית, שלא רואים בניסים ומופתים, אלא היא פשוט הדרך הכי נכונה לשמר חיים של משמעות, ולקבל כוח לעמוד בקשיים, במצוקות, בלבטים, שהם חלק בלתי נפרד מהחיים של כל אדם. אבל גם אדם שלא שומר מצוות, זה בשורה אוניברסלית יפה מאוד, והלוואי שהיה לנו כסף לפרסם אותה על שלטי החוצות באיילון, כדי להזכיר לאנשים את העניין הזה. כל אדם חייב לעצמו זמן עם עצמו, כל יום. מסופר על אחד מגדולי הרבנים שהיו בדורנו, הרב וולבה, היה ראש ישיבה, אחד התלמידים שלו עשה לעצמו סדר יום, והוא הביא לרב, גם כנראה קצת להראות לרב כמה שהוא מקשיב לשיעורים ועושה תוכנית, וגם רצה לקבל את חוות דעתו. אז הרב עובר על כל הרשימה, סדר יום, מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, בדיוק באיזה שעות הוא לומד, איזה ספר, ופה תפילת שחרית ופה תפילת מנחה ותפילת ערבית, וסדר כזה וסדר כזה. הרב מסתכל, אומר לו, הכל יפה מאוד, את העיקר שכחת. הוא מסתכל עוד פעם ברשימה, לא שכח שום דבר. הוא לא מבין, אומר להרב, מה שכחתי? אומר לו, שכחת חצי שעה עם עצמך. שזה הדבר העיקרי, זה הכי חשוב. להגיד שאין היום הרבה אנשים שאין להם חצי שעה עם עצמם, זה הגזמה. אין כמעט בכלל אנשים, זה לא שאין הרבה, זה כולם אין זמן עם עצמם. אנחנו זכינו לחיות בדור הטכנולוגיה הנפלאה, שממציאה לנו גאדג'טים כל הזמן, ומה שהיא עשתה היא דבר ראשון, גזלה את האדם מעצמו. פעם, הייתי אומר, כשהייתי מדבר על הנושא הזה לפני שנים, הייתי אומר שהבן אדם הוא עם עצמו רק במקלחת. כי בשירותים, במחילה מכבודכם, זה קורא עיתון, זה קורא ספר, זה משחק בטלפון, וכמובן בשאר היום הוא כל הזמן עסוק, אבל היום הילדים שלי אמרו לי שאני כבר לא מעודכן, ואני מאוד מפגר אחרי הטכנולוגיה, כי יש היום גם נגנים מוגנים ממים, ואדם יכול היום להתקלח ולשמוע מוזיקה תוך כדי זה, לא נשאר רגע לאדם עם עצמו. וזה דבר שכל אחד מאיתנו בתחילת היום צריך לתכנן מתי יהיה לו זמן עם עצמו, ובסוף היום לעשות עצמו דין וחשבון כמה זמן הוא היה היום עם עצמו. כי התהליך הזה שהטכנולוגיה והשימוש בסמארטפונים והמחשבים וכל המכשירים, הם גזלו מאיתנו את הזמן עם עצמנו. הזמן עם עצמנו במציאות הכי פשוטה, שפעם הייתה נחלתו של כל אדם, הלך לאיזה טיול, הלך לשפת הים, ישב על איזה צוק, הסתכל על השקיעה, סתם ישב בבית על כיסא ולא עשה כלום. הוא פשוט נותן לעצמו חצי שעה עם עצמו. החסיד ברסלב, בחצי שעה הזאת, הוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו. מי שלא מורגן להתפלל, הוא פשוט יושב וחושב על עצמו. יוצא מצב היום שאנשים חושבים על עצמם רק תוך כדי נהיגה, תוך כדי גלישה, תוך כדי גלגול האצבע על הפיד בפייסבוק, בכל מיני, בתור, בבנק, לא יודע, כל מיני מקומות שיש לו איזו הפוגה מסוימת בין צריכת מידע ובידור מהסמארטפון, אז הוא חושב על עצמו, ואז נראה לו שהוא חושב על עצמו. ויש לנו את הביטוי הזה, היום שואלים אדם, עד שיקבל איזו החלטה, הוא אומר, תן לי לישון על זה. אני צריך לחשוב על זה. אומר לו, לא, אין בעיה. מתי תחזור אליי? תחזור אליך יום, יומיים, תן לי לחשוב על זה. אחרי יומיים הוא חוזר אליו ואומר לו מה הוא החליט. אבל אם האדם יעשה לעצמו דין וחשבון, כמה זמן הוא באמת חשב על הדבר הזה? כל אדם צריך לתת לעצמו דין וחשבון, מתי בפעם האחרונה חשבתי יותר משלוש דקות על נושא מסוים? בריכוז, במיקוד, ביישוב דעת, ישבתי וחשבתי. הפכתי את כל האפשרויות לכאן ולכאן, בדקתי את עצמי, הגעתי לזה החלטה. אפילו לא הגעתי להחלטה. הנושא הזה של גזלת האדם מעצמו, זה גורם לאנשים להיות מלאי חרדות, פחדים, בעיות קשב ריכוז, חוסר הרגשת משמעות בחיים. זה מפרנס בצורה נפלאה עולם שלם של פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, מאמנים אישיים, מוכרי סמים. יש פה פרנסה גדולה, זה תעשייה גדולה. אבל את התעשייה הזאת אפשר להחליף בזה שהאדם אומר, גנבו אותי מעצמי. אני חייב לחזור לעצמי, לתת לעצמי זמן, לחשוב מי אני ומה אני, ולא בפלספנות ובבדיחות, פשוט לשאול מי אני ומה אני. ולאן אני הולך? עכשיו, גם את נקודת החבר גזלו מאיתנו. כולנו מכירים את המחזות האלה במציאות, וגם ראינו על זה סרטונים מצחיקים, על חבורות של אנשים שנפגשים במסעדה, וכל אחד בתוך הטלפון שלו. כן? אני ראיתי על זה כמה סרטונים ממש מצחיקים, אבל ראיתי את זה גם במציאות. זה נהיה דבר נדיר, לא בלתי מצוי, אבל נדיר, שאנשים נפגשים, חברים, חברות, ויש להם זמן להסתכל אחד לשני בעיניים, ולדבר. לא שלוש דקות בין וואטסאפ שקיבלתי לבין מייל שצפצף לי וכל מיני דברים. אלא עוד פעם, נזרוק את המספר, חצי שעה. חצי שעה, טלפון סגור, מסתכלים אחד לשני בעיניים. הבעיה כמובן מחריפה לאין ארוך בין בעל ואישה. שכמובן כל זוג צריך לשאול את עצמו אם יש לו לפחות חצי שעה בשבוע שבה בני הזוג יושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים ומדברים אחד עם השני כשהטלפון הוא לא נמצא בסביבה. לא הטלפון, לא הטלפון הביתי, ולא הטלפון הסלולרי, ולא כל מיני צפצופים והודעות, חצי שעה. החברות בין אנשים היא כאילו נגזלה. אני עוד שייך לדור שהחברים מהצבא, לדוגמה, זה דבר שאין לו תחליף. כי הייתה שם חברות אמיצה, אבל היו חברים גם כן לא בצבא. אבל אני גדלתי בתקופה, בשנות נעוריי, בשנות צעירותי, שברוך השם עדיין לא המציאו את הטלפון הסלולרי. אז היה לנו זמן להיות חברים, זה דבר שאדם צריך לראות. יכול להיות שהוא יגיע למסקנה, לא נכון, יש לי חברים, אני מפגש איתם, יש לנו אינטראקציה מצוינת ואנושית, יכול להיות, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שכפי שגזלו מהם את עצמם, גזלו מהם את החבר. וכמובן, גזלו מאיתנו את המורים. זאת שאלה מאוד גדולה שכל אדם צריך לשאול את עצמו בעולם. מי המורים שלי? אחרי שהוא עובר את הקלישאות, אני לא צריך מורים, אני יודע בעצמי ואני לא צריך לזה, זה שטויות. המורים שלך זה אנשים שאתה קורא את המאמרים שלהם, או את הפוסטים שלהם, או במקרים מיוחדים גם ספרים שלהם. יש מישהו שהוא המורה שלך. יש מישהו שהוא מכוון את דרך החשיבה שלך. יש מישהו, רשימה של דמויות, שהם נקודת התייחסות אצלך. מה זה נקודת התייחסות? אתה מתווכח עם מישהו. בכל ויכוח בין שני אנשים, חייבים להסכים לפחות על דבר אחד. מה נקרא תוכחה? נכון? שני אנשים מתווכחים. עכשיו כל אחד נסה להוכיח לשני. אז אני אקח דוגמה, ויכוח בין דתי לחילוני. הדתי יגיד לו, אבל כתוב בגמרא. אז החילוני יגיד לו, אז מה אם כתוב בגמרא? החילוני יגיד לו, פרופסור איקס אמר, כתוב את זה באנציקלופדיה. אומר לו, אז מה אם זה כתוב? אז אין על מה להתווכח. כי אין הוכחה, אין קרקע משותפת שבה באים להחליט מה זאת הוכחה. כאשר אדם רוצה לדעת למי, מי המורים שלו, זה אותם אלה שאתה מביא מהם ראיות והוכחות לחשיבה שלך. סופרים, עיתונאים, הוגי דעות, או סתם מישהו שאתה אוהב לקרוא את הפוסטים שלו בפייסבוק ואתה דלוק עליו, עושה לו לייקים, נראה לך שהוא כותב דברים מאוד חכמים. אבל אדם צריך לזהות מי המורה. שלוש הנקודות האלה שרבי נחמן תיאר, כאשר הן חסרות, וזה כל אחד עושה לעצמו את החשבון נפש, כאשר הן חסרות, הוא חי חיים מבוהלים. כשרבי נחמן דיבר על החשיבות של זמן קבוע כל יום ליישוב הדעת, הוא אמר, גם מי שאין לו יישוב הדעת, זמן שהוא מקדיש לצורך יישוב הדעת, שרבי נחמן קינה אותו גם התבודדות, הוא אמר, גם מי שאין לו את זה, יכול להיות אדם כשר, אבל הדעה שלו מבולבלת כמו פליט. הוא מבוהל, הוא מרגיש שאין לו מקום. אנשים הגיעו למצב שהם גולים בתוך ביתם. יש חוסר מנוחה מובנה בתוך החיים המודרניים. וכאשר האדם כן מחזיר לעצמו את עצמו בזמן קבוע שמוקדש, להתבוננות בעצמי, להיות עם עצמי, לחשוב עם עצמי, לשיר לעצמי. כאשר הוא מחזיר לעצמו את הזמן עם החברים, כמו שאמרתי, שמסתכלים אחד לשני בעיניים ומדברים בלי שום הפרעות, והוא מחזיר לעצמו את הזמן שבו הוא מקדיש זמן למורים שלו. אז יש נקודה אחת של זמן עם מורה, זמן עם חבר, זמן עם עצמי, ויש עוד עניין של בדיקה מי אני, מי החבר שלי, מי המורה שלי. יכול להיות שצריך להחליף את החברים. יכול להיות שצריך להחליף את המורים. אחרי בדיקה, את עצמי, לצערי, אי אפשר להחליף. אז לכן אני צריך לייצר לעצמי אולי זהות חדשה, למצוא את עצמי. רמת האומללות והסבל של הדור שאנחנו חיים בו, שהוא חי את החיים הכי נוחים, הכי עשירים, הכי מתוקים בכל הדורות, אבל גם בתוך החברה. אם אנחנו נבדוק, לא צריך אפילו לבדוק, כל אחד מיד יודע מה התשובה. איפה יש יותר אנשים שלוקחים תרופות נגד דיכאון ומנסים להתאבד? בבברלי הילס? או בכפר וייטנאמי שכולם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה בשדות האורז. אני חושב שכל אחד יודע שהתשובה היא מאוד פשוטה, בבברלי הילס יש הרבה יותר מתאבדים וכמעט כולם על פרוזק, כן? זה נהיה חלק מהחיים כמו קנאביס לצורך העניין. מה קורה פה? יצא מצב שהחיים המודרניים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, מאדם שגר במאה שערים ועד מי שגר בנווה צדק או באלנבי, יצא מצב שאין לנו כלים וכישורים איך להתמודד עם החיים. אז נוצרה תעשיית בריחה עצומה. חדרי בריחה זה מאוד חמוד, אבל גם לפני שהמציאו את חדרי הבריחה, כל המציאות של האנשים הפכה להיות חדר בריחה אחד גדול. אם זה בריחה למוזיקה, לסרטים, לטלוויזיה, לסמים, לשתייה, למה שלא יהיה. כולם ברוכים, אבל ממה? זה בדיוק השאלה. ואז נוצר מצב שאני מדבר עליו באופן אישי, שכאשר בתהליך מסוים של תשובה היה יום שקמתי ושמתי הכל בצד, ובחרתי בחירה מאוד חזקה, ובחירה של מסירות נפש, ושילמתי עליה מחירים, כי המקום שהלכתי אליו הוא לא תמיד כזה חמוד. אבל אני הולך עם האמונה שלי, אבל אחר כך אדם הופך להיות מותנה בשגרת החיים. ורבי נחמן במיוחד בא וקורא לאדם קריאה, תקום ותתנער ותשתחרר. אסור לאדם להיות משועבד, לכלום. לשום סוג של התמכרות, מהתמכרות לגלידה, דרך התמכרות לסיגריות או התמכרות לסמים, כאשר האדם משעבד את עצמו, הוא מאבד את החופש שלו. אדם חייב שתהיה לו חירות, ולא מדברים על זה מספיק. אחת הטעויות של העולם המערבי, שהוא לקח את כל הדברים האלה ושם אותם באיזה נישה של פילוסופיה או משהו כזה. יש דור שלם של אנשים שהשקיעו את עצמם בתוך הסמארטפון או בנטפליקס או לא משנה מה, זה הפכה להיות הוויית החיים שלהם, כן? יוצא לי לשבת עם אנשים שלא כמוני יש להם מנוי לנטפליקס, ואני רואה שזה לא, יאללה, בסדר, רואים סרט, מה קרה? לא, זה הפכה להיות תרבות חיים שלמה. ואני רואה שהם יושבים, הם מדברים אחד עם השני, מה שווה בנטפליקס, כי לכולם יש מנוי. ונטפליקס זה כמובן רק ביטוי של זמננו, שיכול להיות שנתיים, יקראו לזה בשם אחר, עם טכנולוגיה אחרת, של מצב של בריחה אל עולם של בדיה. התרחקות מהעולם האמיתי. התרחקות מהעולם האמיתי זה אני אף פעם לא יושב וחושב עם עצמי, כי אני כל הזמן במוזיקה שלי, בספוטיפיי שלי, בסטרימינג שלי, כל שירים אינסופיים, או בסרטים. כשאני גדלתי, היינו במקרה הטוב, אם אמא הייתה מרשה והייתה נותנת כסף, היינו הולכים לסרט פעם בשבוע, בבית קולנוע, רואים סרט, זה היה אירוע, ואחרי זה היינו מדברים כל השבוע על הסרט שראינו. עכשיו, אדם צריך לשאול את עצמו בהיגיון, מה כמות הסרטים הסבירה שבן אדם יראה ביום אחד? נראה לי לכאורה שסרט אחד זה די ויותר, עומס על המחשבות, על הרגשות, על כל זה. אבל היום אני שומע פתאום מושגים שכמובן כשאני הייתי צעיר לא היו, אבל היום אני מכיר אותם. אנשים מסוגלים לעשות בינג'. מה זה בינג'? ואדם יכול לשבת 15 שעות רצוף ולראות סדרה. רק תוך כדי פה ושם שירותים, להכין קפה, לקחת מהמקרר עוד כמה חטיפים. זה דבר לא טבעי. זה בריחה מעצמי אל עולם של בדיה. עכשיו, הקשר עם החברים הופך להיות הרבה יותר נוח כמובן בוואטסאפ. זה גם כן בריחה אל עולם של בדיה. בגלל שההתכתבות זה לא אינטראקציה אישית. אין פה שום חוויה אינטימית, הפוך. ואז מתחילים לסנן אנשים. ויש כל מיני בדיחות כאלה של וואטסאפיסטים, כן? שצריך להוציא חוק נגד אנשים שמתקשרים בטלפון. מה זה הדבר הזה? מוזר ביותר. תשלח לי וואטסאפ. והקשר עם המורים הופך להיות, אם פעם אדם היה לוקח ספר של 200 עמוד, קורא אותו, כמובן לא ביום אחד, לאט לאט, מתקדם, חושב, עושה סימניה, הספר הזה היה לו איזושהי, לכל אחד היה בטא, יש, אני מניח, לרוב בני אדם, יש איזה ספר אחד או כמה ספרים שהשפיעו להם על החיים. אבל היום אנחנו בדור של אמלק, ארוך מדי, לא קראתי. אם בן אדם כותב בפייסבוק פוסט של 10 שורות, כולם אומרים לו, אחי, מה עובר עליך? הכל צריך להיות כמו בטוויטר, כן? 140 תווים, שורה וחצי, סגרנו עניין. איבדנו קשר עם המורים. ואני אומר שוב, זה דבר שהוא שווה לכל נפש. גם אדם שיושב כל היום בבית המדרש ולומד תורה, דתי, שומר מצוות, הוא חייב לחדש קשר עם עצמו, עם החבר ועם המורה. וגם אדם שלא חי חיים של תורה. במצב הזה נוצר, הגענו למצב שלכל אחד יש משברים. זה ברור לגמרי. ורק השאלה היא מה אופי המשברים, מה יומן המשברים שלו, לצורך העניין. אבל המצאנו טכנולוגיות ואמצעים מדהימים של בריחה מהמשבר, חוסר עיסוק במשבר. בכל אדם צריך להתחיל לארגן לעצמו יומן. כל אדם חייב להיות דתי. להשקפתי הוא צריך להיות דתי ביהדות, אבל זה לא חובה. כל אדם צריך שתהיה לו דת של עצמו, שהוא חי לפיה. ואני יש לי הצעה על זה, שיצאתי אותה כבר להרבה אנשים, ויש כאלה שטענו שזה עזר להם. כדי לדעת במה אתה מאמין, שב תכתוב את ההספד שלך. תכתוב את ההספד שהיית רוצה שיגידו עליך, בלי לשקר. כי ברוב ההספדים, בכל ההספדים, לא משנה מי זה היה, יכול להיות ראש ארגון פשע, רוצח, בשלוויה, שאומר, הוא היה בן אדם טוב, תמיד עזר לכולם, איך הוא היה טוב לאמא שלו, היה טוב לחברים, שמי שהיה לו בעיה, ידע שיכול לבוא אליו, הוא יעזור לו. כולם היו אנשים טובים, נכון? עוד לא מצאנו הספד, חוץ מעזר ויצמן על יצחק רבין, שלא אמרו, הוא היה בן אדם טוב. הוא אמר, גנבנו ביחד תרנגולות מהלול, וזה העביר קטעים מהפלמח. אבל בעיקרון, ככה זה קורה. יש בדיחה מפורסמת. שילד אחד הלך עם אבא שלו להלוויה. כשהם יוצאים מהבית כברות, הילד אמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להיות גנב. אבא אומר לו, מה, חס ושלום, למה את להיות גנב? אומר לו, כי גנבים לא מתים. אומר לו, אבא, מה זאת אומרת? זה שטויות, בטח שגנבים מתים. אומר לו, לא, אני קראתי את כל המצבות, על כל המצבות היה כתוב, נקי כפיים, ישר דרך, על שום מצבה לא כתוב היה גנב. אז גנבים לא מתים. כי ברגע הזה, בכל ההספדים ובכתבות בעיתון לאנשים שנפטרו, מתנקזת האמונה האנושית האמיתית. מה האמונה? שהעיקר להיות טוב. אבל יש כמובן עוד כמה סעיפים, לכן כדאי לכל אחד לרשום לעצמו את ההספד שהוא היה רוצה שיגידו עליו. מפורט, כל מיני פרטים ועניינים. ועכשיו הוא הסתכל בדף הזה, זאת התורה שלו. זאת הדת שלו. זאת ההלכה שלך. תכתוב לעצמך 10 דיברות משלך. 62 דיברות, כמה שאתה רוצה. 282 דיברות. עכשיו יש לך תורה. ועכשיו יש לך לפי מה לחיות. כי כל מה שאתה עושה מהרגע הזה, זה לחיות באופן כזה שלא ישקרו עליי בהספד הזה. חבל, הילדים צריכים להספיד את ההורים בהלוויה, להעמיד אותם מצב לא נעים, צריכים להתחיל להגיד על אבא כל מיני שבחים, שחצי מהקהל יודע שזה שטויות, סיטואציה לא נעימה. אז עכשיו נהיה לי משימת חיים. כתבתי לעצמי את ההספט שאני רוצה שיגידו עליי, ויש לי משימת חיים, להתחיל להתאים את עצמי לתורה הזאת. של מי התורה הזאת? שלי, פרטית. אף אחד לא השפיע עליי, אף אחד לא שטף לי את המוח, לא העתקתי משום מקום, כתבתי לעצמי את התורה המקורית שלי. פעם ביום אני עושה חשבון נפש עם עצמי. כמה פעמים עברתי היום על הדיברות של עצמי? וזה כמובן, כמו כל חשבון נפש, זה רק בין האדם לבין עצמו, והוא מספיק ישר, הוא יוכל להתחיל לראות שהוא עבריין. עבריין על המצוות של עצמו. כי אני מניח שרוב בני האדם, שהם כותבים לעצמם את הדיברות שלהם, הם יכתבו שם לדוגמה לא לשקר. נכון? הם רוצים שבהספד שלהם יגידו, האדם אמיתי, לא יכולת לתפוס אותו בשקר. כל מילה שיצאה לו מהפה, זה היה אמיתי וישר. זה נראה לי אידיאל שכמעט כל בני האדם באנושות היו רוצים שיגידו עליהם. זה מודל. אנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, נכון? אסור לשקר. זה דבר מאוד חמור לשקר. צריך תמיד להגיד את האמת. וצריך להיות אדם אמיתי. ואז אם אני בודק את עצמי ביום אחד כמה פעמים שיקרתי, אני אומר לכם שרוב בני האדם יחשכו עיניהם. וסומק יעלה לחייהם, אבל אז מתחילים התירוצים. תראה, זה לא שקר, זה שקר לבן. מה אתה רצית שאני אגיד לו? וכן הלאה. זה תירוצים, תירוצים מורים במשפט. קודם כל בודקים. עד כמה פעמים היום אמרתי, מישהו התקשר, הייתי צריך להגיע אליו ב-8, וקצת התאחרתי והתקשקשתי עם עצמי, והגעתי אליו ב-8:30. אומר, מה, למה איחרת? לא, אל תשאל, היו פקקים, היו זה שם, דבר רגיל אצל בני אדם, זה שקר. לפחות לעצמו, אדם יכול לרשום לעצמו, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה. הוא עושה לעצמו חשבון נפש, הוא מתחיל להיות אדם שעובד על עצמו. לא צריך סדנאות, לא צריך לשלם כסף לאף אחד, שום קורסים, שום דבר. זה אתה עובד עם עצמך בחינם, יש לך תורה, ואתה מתחיל לבדוק את עצמך מול התורה הזאת, יש לך משימת חיים להיות האדם שאני רוצה להיות. בשלב השני, אחרי שהוא מגלה שהוא לא מקיים את הדיברות שלו, יש אחוזים גבוהים של עבריינות בהתנהלות היומיומית שלו מול מה שהוא בעצמו מאמין, הוא צריך לחפש את הסיבות. צריך לחפש איך אני מתחיל לעבוד, נקודה, 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 נקודה. ומה שהוא צריך, הוא צריך לשלב את החירות ואת האחריות. ויקטור פרנקל, הפסיכואנליטיקן הידוע, שכתב את הספר "האדם מחפש משמעות", יש לו ספר, זה הרצאה שהוא נתן בארצות הברית. ושם הוא אומר משפט מאוד קלאסי וחשוב. הוא אומר להם, ארצות הברית זה ארץ נפלאה. הוא בעצמו היה מאוסטריה, הוא לא היה אמריקאי. הוא אומר, ארצות הברית ארץ נפלאה, אבל נראה לי שאחרי שבניתם בחוף המזרחי את פסל החירות, כדאי מאוד שתבנו בחוף המערבי את פסל האחריות. כי חירות בלי אחריות זה דבר מאוד מסוכן. זה האיזון המדויק שהאדם צריך שיהיה לו בחייו. דיברתי קודם על הבחירה. בחירה זה חירות, אבל זה צריכה להיות בחירה מתוך אחריות. כי אדם גם יכול להחליט, לבחור באופן חופשי מעצמו, לא יודע מה, לצרוך סמי הזיות כל יום. הוא אומר, תשמע, בחירה חופשית, אתה צודק, בחירה חופשית. אבל צריך שיהיה בחירה מתוך אחריות. כאשר אדם מחבר את החירות עם האחריות, שמצד אחד הוא מטפח בתוך עצמו, את הכוח של הגבורה הזאת, יש לי תורה, יש לי את ההספד שלי שכתבתי, או עשרת הדיברות שלי, אם זה קצת מפחיד אותו לקרוא הספד. כתבתי לעצמי את הדיברות שלי, וזאת משימת חיי, להיות האדם שאני רוצה להיות, ואני מגלה בעצמי את הכוח לעמוד מול צחוקים, חיוכים, ציניות, לחץ חברתי, כל הדברים שמשפיעים עלינו כל כך הרבה, כן? ולהיות אני בעצמי חי את הדיברות שלי, זה חירות, אבל זה צריך לבוא מתוך אחריות. כלומר, שאני בא ואני חי חיים של משמעות. זה לא סתם אני אעשה מה שאני רוצה. המשפט הכי ישראלי בעולם זה, אתה לא תגיד לי מה לעשות. נכון? זה משפט חובה. התשובה על המשפט הזה, בסדר, אני לא אגיד לך מה לעשות. אז מי יגיד לך מה לעשות? אתה? אתה אומר לעצמך מה לעשות? אתה בודק את עצמך באחריות? אתה מחליט החלטות? אתה עומד בהם? אם לא, אתה צריך דחוף לטפל בזה. חיים כאלה זה חיים של משמעות. כדי למלא את המסגרת הזאת, שכל אדם ואדם יכול לעשות אותה, בלי קשר לגיל שלו, לעיסוק שלו, לאמונות שלו, ברגע שהוא קובע לעצמו דרך, ומנסה לחיות לפיה, הוא הופך להיות אדם עצמאי, הוא מטפח לעצמו את הכוח, לעמוד במשברים, בבדידות, ברקנות, בכל הדברים האלה שהם נחלת כל בני האדם. יש שיטה כזאת באימון אישי שקוראים לזה ה-90-10, שהטענה היא שבני אדם משקיעים 90% מהמשאבים שלהם, זמן, שכל, כסף, חיפוש, אחרי משהו שייתן להם פטנט לחיים ללא בעיות. אחד הולך לקורט בקפה, השני הולך לאיזה רב מקובל, השלישי הולך קורא כל מיני ספרים אמריקאים, איך להגיע לחיים מאושרים בשבועיים, וכל מיני כאלה פתרונות קסם, מחפשים חיים ללא בעיות. אותו דבר כשהוא בוחר מקום מגורים, הוא מחפש מקום שלא יהיה בעיות. חיים ללא בעיות, 90%, 10% מהמשאבים, הוא משקיע באיך להתמודד עם תקלות ומשברים. והטענה של אלה שהמציאו את הרעיון הזה, שצריך להחליף. 90% מהמשאבים של האדם צריכים להיות מוקדשים ללימוד התמודדות. 10% מפרגלים לך, לך תחפש פתרונות קסם. כן? אין פתרונות קסם. רבי נחמן מברסלב כותב בתורה המפורסמת שלו על שמחה, כל אדם מלא ייסורים תמיד. ככה זה. אחד אין לו כסף, אחד אין לו בריאות, אחד אין לו זוגיות, אחד יש לו בעיות עם הילדים, אחד יש לו בעיות בעבודה, אחד יש לו בעיות בדימוי עצמי, וכן הלאה על זה הדרך. כל בן אדם יש לו איסורים. יש לו כמובן גם רגעים נפלאים ונתוקים ונחמדים, אבל הוא בעל איסורים. רבי נחמן מדגיש את הנקודה הזאת, כשהאדם צריך להכריח את עצמו בכל הכוחות, לשמוח, כי אחרת זה פוגע בבריאות שלו. זאת הסיבה שרבי נחמן נותן, 200 שנה לפני המצאת גילוי הסרוטונין והחומרים הכימיים במוח שמופרשים שאדם שמח, ו-200 שנה לפני הליצנים הרפואיים, הוא אומר, זה המצב. עצבות היא שורש כל המחלות, שמחה יכולה לרפא, אפילו שקשה לך, אפילו שאין לך סיבות לשמוח, תכריח את עצמך להיות בשמחה בכל מיני עצות שהוא נותן ומייעץ, או עצות שאתה תמצא בעצמך, אתה חייב להיות שמחה. שמח. אתה צריך להכריח את עצמך. אדם מלא איסורים. אדם מלא החיים מלאים משברים והתמודדויות. השיטה היא לא לברוח, השיטה היא להתאמן, ללמוד איך אני מחזיק מעמד. ואנחנו אוהבים אנשים שמחזיקים מעמד. כאשר אנחנו מגלים מישהו שסיפור החיים שלו הוביל אותו לאיזה אירוע בודד או לחיים שלמים, של התמודדויות קשות, והוא עמד בהם בגבורה, אנחנו מחלקים לו צלשים, אות מפעל חיים, פרס ישראל, תדליק את המסועה, מרימים אותם על כפיים. למה? כי אנחנו יודעים שזה הדבר האמיתי. אדם צריך להיות לוחם, אבל הוא צריך להתאמן להיות לוחם. איך עומדים במשברים והתמודדויות? מה קורה אם אני עומד, יש לי איזה ניסיון בחיים, יש לי איזה רגע בחיים, קשה, שהוא מתמשך או חד פעמי, ולא הצלחתי לעמוד, נשברתי. מה עושים ברגע הבא? איך קמים? הפסוק אומר, אל תשמחי לי אויבתי, כי נפלתי, קמתי. הפסוק אומר, שבע יפול צדיק וקם. זה מה שעושה את הצדיק צדיק, לא שהוא לא נופל, שהוא יודע לקום. יש על זה המון ספרים והמון סמינרים וסדנאות והכל, אבל העניין הוא שהאדם יחליט החלטה בתוך עצמו. ברגע שהאדם מתחיל לחיות חיים עצמיים, הוא מתחיל לטעום טעם של עושר. אני רוצה לתת לכם דוגמה. רבי נחמן מברסלב הדגיש את הדבר הזה כיסוד שיטתו. שהאדם צריך להיות עצמי. יש לו על זה את הסיפור מה חכם וטעם, סיפור מאוד מאוד ידוע, ששם הטעם מסמל את האדם שהוא מלא בעצמו במובן החיובי, ואז יש לו מקום בלב גם לאחרים. אבל החכם זה אדם שכל מה שמעניין אותו זה מה אחרים יגידו עליו. ורבי נחמן ממש קרא לחסידות שלו, חסידות ברסלב, על שם הרעיון הזה. לעיר ברסלב באוקראינה, השם של המקורי והאמיתי שלה הוא ברצלב. רבי נחמן שינה את השם לברסלב. מדוע? כתוב בנביא חזקאל בפרק למדוו, שהנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, מתאר את המצב שיהיה לעתיד לבוא בגאולה, הוא אומר, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כך אומר הפסוק. לב בשר במקום לב האבן. ויש על זה מדרש של חז"ל, שאומרים, מה זה לב בשר? שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. בוסר זה מילה שאנחנו לא משתמשים בה הרבה בשפה שלנו, פירושו מואס, לא רוצה. אדם לא מעוניין בחלק של חברו, הוא לא מקנה בו, הוא לא חומד אותו, טוב לו עם מה שיש לו. והנקודה הזאת, להיות אדם עצמי פנימי, זאת הנקודה המרכזית בשיטה של רבי נחמן. אומרים חז"ל, אל תקרא לב בשר, אלא לב בוסר, בסמך. אומר רבי נחמן, ברסלב אותיות לב בוסר. זאת אומרת, עצם המילה ברסלב בא לציין את הנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו אולי לפעמים לא שמים לב כמה אנחנו אכפת לנו מאחרים, הם נקודת ההתייחסות שלנו, הם ההשוואה שלנו לכל דבר. אני רוצה לתת לכם סתם סיטואציה. בן אדם הולך ברחוב. בין כולנו, בני האדם, יש בינינו חוק בלתי כתוב, כמה זמן בן אדם זר יכול להסתכל על אדם זר אחר ברחוב. יש איזה חוק, כולנו יודעים את הזמן, אפילו שלא מוגדר בשום מקום. אתה הולך במדרכה, הומה אנשים בתל אביב, מדי פעם כל אחד נועץ מבט באיזה מישהו שבא מולו, ממשיך הלאה, דבר ברור. אבל יש זמן חוקי, כמה זמן בן אדם יכול להסתכל עליי, שאני לא מכיר אותו והוא לא מכיר אותי, במדרכה, יש זמן חוקי, כמה זמן מותר לו להסתכל עליי, לפני שזה נהיה קריפי. עכשיו נניח שאני הולך ברחוב, ומישהו מסתכל עליי עוד חצי שנייה מעבר לזמן החוקי, אני מרגיש את זה. אז אני אומר, טוב, אז זה גנוב. ואז פתאום גם הבן אדם השני מסתכל עליי, עוד חצי שנייה. ואז גם הבן אדם השלישי מסתכל על את חצי שנייה. אתם ודאי יכולים לדמיין מה עובר על בן אדם שעובר כזה דבר. הוא נכנס לפאניקה. משהו איתי לא בסדר. כי זה לא כולם גנובים פה. כולם עוברים על הזמן החוקי. זה לא הגיוני. אחד, שניים, בסדר. אבל כמה ביחד עוברים על הזמן החוקי שמסתכלים עליי, משהו לא בסדר. בוא נתחיל לבדוק. אולי יש לי החלוך על המצח. אולי לא ניגבתי את השפתיים מהנס קפה ששתיתי, אולי לא כפתרתי את החולצה ישר, הוא מתחיל לבדוק את עצמו, כן? מה הייתי לא בסדר? וזה רגע של בהלה. עכשיו, מה קרה? הסתכלו עליך עוד חצי שנייה. מסופר על חסיד זקן אחד שישב עם תלמיד שלו באיזה פארק ציבורי, והחסיד הזה היה כל הזמן חושב דברי תורה, והוא היה עושה תנועות עם הידיים כאילו הוא לומד עם עצמו. הוא היה יושב. אנשים התחילו להסתכל, התחילו לצחוק. אמר לו התלמיד, הרב, הרב, אנשים צוחקים. אז ענה לו הרב, מה זה צחוק? קופסה מלאה שיניים. אנשים צוחקים לך. מה קורה להם? אבית בלתי רצונית בפנים שחושף את השיניים שלהם. ביג דיל, מה קרה? זה לא מה קרה. אנחנו כל כך אכפת לנו מה אחרים חושבים עלינו, מה הם מרגישים כלפינו, הם הנקודת השוואה שלי כל הזמן. גם בדוגמאות טובות, שאני לוקח מהם, גם בדוגמאות רעות, יש השפעה. הרמב״ם כותב, אדם נפעל על ידי אנשי מקומו. האנשים שאתה חי ביניהם, הם מפעילים אותך. כמו בדוגמה הזאת שנתתי. כאשר אתה יוצא מהבית, ולפני שאתה יוצא, אתה מסתכל בראי. זאת אומרת, למה מסתכל בראי? אני רוצה לראות איך אני נראה. ההסבר היותר אמיתי הוא, שאתה רוצה לראות איך אתה נראה בעיני אנשים אחרים. לכן אתה מסתכל בראי. לראות, אני בסדר? כן. איך אמר הרב אורי זוהר בימיו העליזים, אני יפה, זה היה רעיון, כן? זה חשוב. העבודה הרוחנית היא להגיע למצב שאני חי את עצמי, בלי שאני נותן לאחרים להתערב לי בדרך של דוגמאות רעות, או בדרך שאני מקנה בהם, חומד אותם וכן הלאה. הביטוי היהודי הפשוט, הידוע, וזהו השיר, השמח בחלקו. עכשיו, אצלנו התרגום של זה, זה הולך ככה. הוא אומר, תראה, אני לא אומר. לדעתי, הייתי צריך להיות עשיר כמו ביל גייטס. אבל אני מסתפק בחלקי, אני שמח בחלקי. אתם מכירים אנשים שאומרים, אני שמח בחלקי. אתה לא שמח בחלקך. התיאור של הטון שלך וההרגשה שלך זה, אני מקבל את הגזרה באהבה. זה הכוונה. אני לא שמח בחלקי, אני מקבל את הגזרה. אין מה לעשות, סל אבי, אלה החיים. זה לא נקרא שמח בחלקו. שמח בחלקו זה שמח, עם קו מתחת למילה שמח, בחלקו. לא רוצה שום דבר אחר. ניתן דוגמה. אני מניח שהרבה מאיתנו היו רוצים לחשוב, שבאמת הם כאלה, הם יבואו לאדם, יגידו לו, תשמע, מוכנים להחליף לך את אשתך באיזה אישה שתרצה בעולם. רבים מאוד, אני מקווה הרוב, יגידו לו, לא, לא רוצה להתחלף, טוב לי, הכל בסדר. שמח בחלקי. אבל על הבית, על הרכב, על חשבון בנק, שמח בחלקי פירוש שיש בי שמחה פנימית שממלאת אותי מה שיש לי, ואני לא מחפש שום דבר אחר, כי זה החלק שלי. חז"ל אמרו פתגם, רוצה אדם בקו שלו מעשרה קבין של חברו. קו זה מידה של אוכל או חיטה או פירות. זה אני עשיתי את זה בעשר אצבעותיי, זה יקר לי, זה חביב לי. ככה צריך להיות גם ברמת המחשבה. הנקודה הזאת שאדם נהיה עצמי פנימי, שהוא באמת בוסר בחלקו של חברו. הוא לא עושה השוואות, הוא לא נופל לקנאה, הוא לא נופל לחמדנות. והוא מתחיל לאט לאט, וזו טכניקה מאוד מומלצת. אדם מגיע הביתה, אחרי עבודה, אחרי הלימודים, פשוט שישב בבית ויתחיל להסתכל מה יש לו. קודם כל יש לו בית. יש רהיטים, ויש אולי שטיח, ויש ספרים, ויש כל מיני חפצים וקישוטים וחפצי ערך. יש לי המון דברים. ולהתחיל להגיד תודה על כל אחד ואחד. ואז הוא מתחיל לקלוט שיש לו המון. והוא מקדיש זמן להיות שמח בחלקו. כשהוא נהיה שמח בחלקו, הוא נהיה בוסר בחלקו של חברו. הוא מתחיל להיות אדם עצמי. הוא מתחיל להיות אדם שחי בתודעה מודעת. וכל אדם יכול לעשות את זה. הרבה אנשים רוצים לעשות את זה. לא יודעים איך להתחיל. זה מתחיל מהדברים הקטנים האלה שאני מדבר, מה שראיתי אצל סופרים וספרים. כמובן לא המצאתי את זה בעצמי. הדבר השני, עכשיו התחיל להתפנות לעצמו, לייצר לעצמו תורה, כמו שאמרנו, כותב לעצמו את עשרת הדיברות שלו, את ההספד שלו, ועכשיו יש לו לפי מה לחיות. ומתחיל לעשות חשבון נפש. אבל גם בתוך תהליך כזה הוא חייב את עצמו, את החבר ואת המורה. הנקודה של החבר. יש איזה מין אמונה כזאת בין בני האדם, שהשאלה הכי חשובה זה מה האמת. בפוליטיקה, במדיניות, בכלכלה, בחברה, בדת, בכל דבר. ויסדו תרבות שלמה, תרבות המערבית בעיקר, שהיא תרבות הוויכוחים, מי צודק, מה האמת. עכשיו החברה המערבית הזאת נלחמה מלחמת 100 השנים ומלחמת 30 השנה על זה, על עקרונות דתיים, על עקרונות של מלוכה. מי צודק? מי האמת? זאת השאלה. ועל זה בנויה כל תרבות הדיבייט, כל תרבות הווכחנות שיש בטלוויזיה ובבמות אחרות ומדיות אחרות. כולם מתווכחים עם כולם. בטוויטר, בפייסבוק, זה הקטע. מה האמת? מי צודק? מהחזרת שטחים, דרך היחס לאתיופים, דרך העובדים הזרים, בכל הסוגיות שעומדות על הפרק, כמובן, מי צריך להיות ראש ממשלה, או אם הוא טוב או לא טוב, כולם כל הזמן מתווכחים מה האמת, מי צודק, מנסים לשכנע אחד את השני, לפעמים זה מגיע לוויכוחים מכוערים ביותר, לפעמים ויכוחים מאוד תרבותיים, אבל זה כאילו השאלה. ואם מסתכלים בספרים של חכמים רוחניים בכל התרבויות, יודעים שזאת לא שאלה מספר אחת, זאת שאלה מספר שתיים. שאלה מספר אחת זה איך חיים לפי אמת. בגלל שרוב ככל האנשים יש להם מערכת אידיאלים מאוד מפוארת, כשהם שולפים אותה, כשמגיעה הזדמנות, שמישהו מאתגר אותם או שואל אותם, תסביר לי את ההשקפות שלך וכן הלאה. יש להם, לכל אדם יש מערכת ערכים, מערכת אידיאלים, מערכת אמונות, אבל רוב ככל האנשים לא חיים את האידיאל שלהם. יש מיעוט כזה בכל מקום. ולכן אתן לכם דוגמה. אם אני לדוגמה רוצה לחיות לפי האמת שלי, כפי שאני רואה אותה בתורה, ואני יודע שאני מפשל בענק כל יום, כמעט כל שעה, יש לי פשלות. אני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות. אני עושה דברים שאחר כך אני מתחרט אליהם. אני הייתי רוצה למצוא חבר שהוא חי את האמת שלו בצורה יותר משובחת ממני. ויכול להיות שהוא יחזיק באיזה אידיאל, באיזה אמונה שאני לא מסכים איתה בכלל. ואז אני בא ואומר לו, אחי, תקשיב. מי צודק, אני או אתה, זה נשאיר לפעם אחרת. קודם כל, אני רואה שאתה חי את האמת שלך, במסירות נפש, בעוצמה, בנחישות. למד אותי. אולי גם לי יש משהו למד אותך. בוא נלמד אחד את השני איך אדם מתחיל לחיות חיים של מודעות באופן כזה שיש לו חיבור בין התודעה למודעות. התודעה זה המשמעות שאני רוצה לשוות לחיי. אם אין לי, אני צריך להשיג אחד דחוף. לחיות חיים של משמעות. אבל הצד השני זה המשמעת. משמעות ומשמעת. איך אני מלמד את עצמי משמעת לחיות לפי המשמעות? ולמרות שיכול להיות אדם שהמשמעות שהוא מצא לחיים לא מתאימה לי, אני לא חושב שהוא צודק, אני מתנגד לה, אבל הוא חי אותה, יש לי מה ללמוד ממנו. זה נקודת החבר במובן שלכל אדם יש נקודה שהוא יכול לקבל מחברו. וצריך לקבל מחברו, וחייב לקבל מחברו. ורבי נחמן מייעץ לכל אחד ואחת. זה עניין יומיומי שלא יעבור עליך יום, שלא היית עם עצמך וקיבלת מעצמך את הנקודה של עצמך, לתת לעצמך זמן לחשוב, להרהר, לעיין בנושאים שחשובים לך, מלבוא עם תובנות ולזכור אותם, לרשום אותם למזכרת, לחיות לפיהם, זמן לעצמי. אני צריך זמן עם חבר, קודם כל כמובן לבחור את החבר הנכון, ולקבל מהחבר מה שאין בי, את הנקודה שיש בו ואין בי, ויש כאלה אין מספר, ואני צריך לבחור מי אמור להיות המורה שלי. אני אומר עוד פעם, מורה זה לא במובן של למצוא גורו, או למצוא רב, או ללכת לסדנאות, או ללמוד קורסים ודברים מהסגנון הזה. מורה יכול להיות ספר. מורה יכול להיות מישהו שאני מתכתב איתו בצ'אטים. זה לא משנה. אבל הוא צריך להיות ראוי לתפקידו. אדם שאני יכול להתייעץ איתו, אדם שאני יכול לקבל ממנו הדרכה, כי בין אם אני רוצה או לא רוצה, יש לי את המדריכים האלה. הרבה מאוד אנשים, כנראה אף אחד לא מהחדר הזה, נשמות יקרות, אבל הרבה מאוד אנשים, המורים שלהם זה התסריטאים של הוליווד. מהם הם לוקחים את המשפטי מחץ עם הפאנצ'ליין, כל מיני תובנות מעמיקות, דרכם, דרך התסריט והשחקנים, לומדים גם את הפוזה הנכונה, כן? ברי סחרוף שר, עכשיו הסרט בקרוב המציאות, כן? למרות שזה אמור להיות הפוך, כן? אנשים חיים בסרט. הביטוי הזה כל כך שגור בלשוננו, כי זה ממש ככה. יש דורות שלמים של אנשים שמגיל צעיר ביותר, מאיפה הם למדו, איך עושים פרצוף כשאתה כועס? איזה פרצוף עושים שאתה מפחיד? איזה פרצוף עושים שאתה אוהב? איזה פרצוף עושים שאתה מתמם? איזה פרצוף עושים שאתה מתחכם? את כל הפרצופים האלה לקחו מהסרטים. מהפוזה שלמדנו מהסרטים. והתסריטאים האלה הם המורים שלנו. תרבות שלמה, כן, לא רוצה להאריך בזה פה, כי אני רואה פה נשמות יקרות שכמובן לא קשורות בכלל לכל התרבות הזאת. הפסיכוזה ההמונית הזאת של סרטי הגיבורי על, שהאנשים הכי אינטליגנטים והכי בוגרים, במיוחד בארצות הברית, אבל בכל העולם, שבועים בה עד הסוף. משהו פה לא הגיוני. תרבות שלמה, קשורה, אחוזה, אחודה, בעולם דמיוני של קומיקס. משהו קרה פה. פעם זה לא היה ככה. כן? קומיקס, בסדר, היו אנשים, קראו קומיקס, אולי גם מבוגרים, אבל לא ברמות כאלה. ואחרי שאתה רואה את הכמויות של האנשים שהולכים לסרטים, וכמה מיליארדים הם עושים, וזה, אתה מבין שזה תופעה. האם יש לזה תחליף? האם אני מצטרף לחגיגה? או שאני אומר, רגע, לא מתאים לי. תהיו עשירים והמוניים ומיליארדים ומאות מיליוני צופים, כמה שאתם רוצים. אני לא משתתף בחגיגה. אני מעדיף לקרוא ספר של עמוס עוז ולא לראות סרט של מרוול. כן? אני רוצה להיות משהו אחר. זה בחירה, זה חזק. ואם אני פוגש אחד כזה, יש לי מה ללמוד ממנו. איך חיים לפי אמת? אחרי שנלמד ממנו איך חיים לפי אמת, נעבור לשאלה מספר 2, מה האמת? ואם יש לנו זמן פנוי, נהנה להתווכח אחד עם השני, והוא יגיד מה דעתו ואני אגיד מה דעתי, וכולו וכולו וכולו, בדרך כלל הרי לא יוצא, אנשים לא משתכנעים, אבל זה בסדר, אפשר להתווכח מה האמת, אבל השאלה הראשונה זה חיים אמת. ואלה שני הדברים שכל אדם צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא מתחיל להתבחיין על משברים ומצוקה ובדידות וקריסה ובעיות רגשיות ובעיות שכליות ובעיות משפחתיות. הדבר הראשון שצריך לשאול את עצמו, מה האמת שלי? זאת שאלה ראשונה. ואם אין לי, אני מפנה לעצמי 5 דקות, אף אחד לא מבקש ממני לכתוב ספר פילוסופיה או איזה תזה בהגות, אני לוקח דף ועת, או אם אני מתעקש, כותב את זה באיזו אפליקציה, וכותב לעצמי את 10 הדיברות. 5 הדיברות, 50 הדיברות, כמה שאתה רוצה. זאת האמת שלי. לא פגשתי הרבה אנשים בחיים, והכרתי די הרבה אנשים בחיי, שעשו את זה אפילו פעם אחת. אולי הם הלכו לזה אימון אישי. אז אומרים לו, תכתוב 10 חוזקות של עצמך ו10 חסרונות של עצמך. וכולי וכולי, כאלה תרגילים חמודים כאלה. אבל לא, תרשום לי את 10 הדיברות שלך. לא במה אתה טוב או במה אתה לא טוב או על מה אתה חולם. עזוב, זה נשאיר שלב בית. 10 הדיברות. מה האמת שלך? באיזה תחום? באיזה תחום שאתה רוצה? בתחום הזוגיות? בתחום הציונות? בתחום החברתיות, מה שאתה רוצה. תכתוב את האמת שלך. שאלה ראשונה. יש לך דף? עמוד קצר, אולי קצת כתבת. בעצמך ספר על מה שאתה מאמין בו. זה כאילו בלי להיות סופר, אני לא הולך לפרסם את זה חס ושלום, אפילו לא בפייסבוק, כתב את זה לעצמי. זה מושך, ולפעמים אתה יכול, פתאום אתה כותב, נשמע נחמד. יש לך אמת, יש לך תורה, יופי. שאלה שנייה, האם אתה חי לפי האמת שלך? זאת השאלה. יהיו אנשים שיגידו, כן, בטח, וואלה, מה, הכל בסדר. בסדר. אז בשבילם הרעיון הזה הוא מיותר. אבל מי שקצת מכיר בני אדם, מבין שרוב האנשים כנראה לא חיים ממש לפי האמת שלהם, וניקח לדוגמה, אנשים שומרים תורה ומצוות. האמת שלהם זה שמירת ההלכה. יפה. גם פה יש להם פה ושם פלטות לא פשוטות, אבל בעיקרון על זה הם שומרים. אבל על האמת המוסרית, הפנימית שלהם, האישית, הם נמצאים בדיוק באותו ברוך, כמו אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, זאת עבודה יומיומית, זאת מלחמה. ברגע שאדם עונה לעצמו על שתי השאלות האלה, עכשיו יש לו את האמצעי. ההצעה הזאת, שככה יצא משמיים שדיברנו עליה היום, שהיא מתאימה לכל אדם. ההצעה של רבי נחמן של שלוש הנקודות. לברר עם עצמי מי אני ולהתחיל לבלות עם עצמי זמן. לברר עם עצמי מי החבר שמתאים לי ולהתחיל לבלות איתו זמן. לברר לעצמי מי המורה שלי ולהתחיל לבלות איתו זמן. זאת עצה. זאת עצה מה-90% שאמרתי לכם. 90% מהמשאבים צריכים להיות מוקדשים לבירור איך מתמודדים עם משברים. זאת אחת העצות. יש עוד הרבה עצות. אצל רבי נחמן, אצל צדיקים וחכמים אחרים, בתוך היהדות, מחוץ ליהדות, אבל אדם צריך לברר את זה. זה כמו בשיטת 12 הצעדים, כן? הצעד הראשון זה להכיר בזה שאני מכור, נכון? כולנו מכירים את זה, אם לא מפגשים, אז אולי ראינו את זה בסרטים, אומר שלום, אני אופר ואני מכור, ואז כל החבירה אומרת, אוהבים אותך אופר, נכון? זה השלב הראשון. להודות שאני מכור, גם כאן, צריך להודות בשבר, במשבר, לא לפחד ממנו. השלב השני, להתחיל לחפש אמצעים איך להתמודד איתו, איך לבנות את האישיות שלי, איך להתחיל לתת לעצמי חיים יותר טובים, חיים יותר מאושרים, חיים שיש בהם יותר סיפוק, לחפש יותר שלווה פנימית. יש המון עצות, יש המון שיטות, יש המון סדנאות. יש להניח שאין שיטה אחת שמתאימה לכולם. למרות שכל שיטה מנסה למכור את עצמה בתור שיטה שתעזור לכולם. אבל זה בענייני שיווק ומחירות. כל אחד צריך למצוא לעצמו. אבל העניין הוא לא להתבייש להיות אדם מודע. להתחיל להכיר את עצמי, ודרך זה אני אדע מי החבר הראוי לי ומי המורה הראוי לי, ולבלות על זה זמן כל יום. כמה זמן? דקה. תתחיל מדקה. אחת הבעיות הכי גדולות של אנשים שנכנסים לאיזשהו סוג של עבודה רוחנית, לצורך העניין חזרו בתשובה, התחילו לשמור מצוות, או נכנסו לעבדי לאיזה אשרם, לא משנה. אדם פתאום מצא משהו ענק, אור, כובש אותו לחלוטין. הוא אף פעם לא ידע שיש דבר כזה. הוא נכנס למהלכים של התרגשות, של דבקות אפילו. אבל אז הוא נופל למלכודת הגדולה, שהרב שטיינזלץ הגדיר אותה באחד מהספרים שלו, הכל או כלום. הוא קרא לזה הכל או כלום, הבעיה הכוזבת. אדם משכנע את עצמו שהכל צריך ללכת עד הסוף. הכל. ואם לא, אז עזוב. זה הדבר הכי מטומטם שאדם יכול להגיד לעצמו. זה הדבר שהכי הורס את החיים לאדם. רבי נחמן מברסלב, ישב פעם עם חסידים שלו, ורבי נחמן היה נגד שתיית משקאות חריפים, בניגוד לכל החסידיות האחרות, ולא הרשה לחסידים שלו לשתות משקה, מה שנקרא, לעשות לחיים. לא, לא עשו את זה. אבל ישבו פעם באיזו סיטואציה, ומזגו שם, היה בקבוק, אוסיות, היה צריך לעשות לחיים, אז רבי נחמן מזג לתלמיד שלו מילימטר משקה בקוסית. אמר לו התלמיד, ביידיש זה נשמע יותר טוב, אבל אני לא יודע להגיד את זה ביידיש. אמר לו, הרב, זה קצת. אמר לו, רבי נחמן, גם קצת זה טוב. ובחסידות ברסלב זה נהיה סיסמה לכל דבר בעולם. גם קצת זה טוב. אדם רוצה להיות עם עצמו כל יום, הרעיון הזה מוצא חן בעיניו, נראה לו רעיון וואלה, אבל קשה לו, חצי שעה עם עצמי, לא יודע, אין לי חצי שעה, וגם אם יש לי, מה אני אעשה בחצי שעה הזאת? לא, תתחיל בדקה. תתחיל בדקה. נקודת החבר. לא הייתי כל יום לשבת לדבר 20 דקות, חצי שעה עם חבר, בלי טלפונים, בלי וואטסאפים, בלי חדשות, בלי מיילים, בלי כלום, סתם יושבים אחד מול השני ומדברים, שיחת נפש. כבד עליי. פעם ב, זה נחמד. אבל כל יום. תתחיל בדקה. אולי תתחיל במי שאמור להיות, מי שאמורה להיות החברה שלך הכי טובה, אשתך או האישה, תתחיל עם מי שאמור להיות לפחות החבר הכי טוב שלה. אבל אין לנו זמן וזה כבד עלינו, תתחילו בדקה. דקה להסתכל אחד לשני או אחד לשנייה בעיניים. התחלה. נראה מוזר, מצחיק. אולי הם עושים על זה סדנה והם משלמים על זה כסף, ואז זה נקרא תרגיל, כן? יש מנחה, אז כולם יעשו את זה הרבה יותר בקלות, נכון? כאילו מתחלקים לקבוצות, ועכשיו כל זוג יסתכל דקה אחד, דקה שלמה, זה המון זמן, דקה שלמה אחד לשני בעיניים. אז זה נראה יפה, זה תרגיל מונחה בתוך סדנה. אבל לא חבל על הכסף? אפשר לעשות את זה בבית, בחינם, סתם. אותו דבר עם המורה. לחפש את הדקה היומית הזאת עם המורה שלי. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות מי שאתה רוצה. הוא מורה, באתי ללמוד ממך. עם החבר לא באתי ללמוד ממך. באתי לקבל ממך מה שאין בי ולתת לך מה שאין בך. מורה, באתי לקבל. באתי ללמוד, כמו מורה נהיגה, כן? מורה נהיגה, תלמיד נכנס, המורה הוא בסך הכל עבר קורס למורים לנהיגה, תלמיד הנהיגה, פרופסור עם פוסט-דוקטורט בעשרה מקצועות, הוא יושב, אומר לו תלחץ, הוא לוחץ, תאותת, הוא מאותת, אם הוא יתחיל להתווכח איתו, יגיד לו, רגע, מי אמר שצריך להיות ככה? אולי בזה, יגיד לו, אדוני, תהיה בריא, להתראות, יש לי מספיק תלמידים. אתה באת פה לקבל, לא באת להתחיל לבחון ללימוד נהיגה. אין לי זמן בשביל זה. יש פה ניסיון מצטבר של אנשים, ככה זה עובד, תבוא, תשמע, תציית, תתאמן, תקבל. זה נקרא להיות תלמיד. וכל אדם צריך להיות קצת תלמיד, של מישהו. קשה לך להיות תלמיד של אדם חי, כאילו יש בזה כל מיני בעיות של אגו וכל מיני דברים, בסדר, תהיה תלמיד של ספר. קח ספר. איזה ספר? איזה שאתה רוצה. אתה רוצה ספר יהודי דתי? יש ברוך השם מספיק. ספרים מסגנון אחר? יש פחות. אבל מדפים שלמים בסטימצקי, זה לא הבעיה. קח ספר, תתחיל להיות תלמיד שלו. כשאדם מתחיל להתאמן ככה, והוא מתחיל לחיות חיים של בניין, בשושו, אף אחד לא יודע מזה, הוא לא שם לעצמו בטישרט, הפכתי להיות אדם מודע שעובד על עצמו, אלא עושה את זה בשקט בשקט, בסודי סודות, הוא מתחיל לבנות את עצמו, ועכשיו התחלת לחיות. איך אומרים האמריקאים? This is the first day of the rest of your life. עכשיו התחלת לחיות. ואז, משברי זהות, משברי חיים, הם הופכים להיות הרבה יותר קלים להכלה. אני לא אומר שהם נעלמים, הם לא נעלמים. אין פתרונות קסם. אבל הם הופכים להיות קלים יותר להכלה. ואז האדם, במובן הזה של הנושא המקורי שרצינו לדבר היום, זאת בדיוק הנקודה, להיות בעל בחירה. זה המסר שאנשים צריכים להתחיל להפיץ אחד לשני. לייצר בעצמם כוחות להיות בעל בחירה. להיות עם האמת שלי. להיות אדם שלא עושה חשבון לכמה זמן בן אדם מסתכל עליי ברחוב, הוא מחייך עליי, הוא צוחק עליי, מה זה קשור? אני הולך בדרך שלי. כמובן שאני מתרברב בפני החברים שלי, אז אני אגיד, אני לא דופק חשבון לאף אחד, זה הכל שטויות והבלים, זה קשקושים של גברים ילדותיים שהם משחקים אותם עד שעים. כל אחד עושה חשבון, עושה חשבון בענק. והרעיון הוא לצאת לחירות מתוך אחריות. המסרים האלה, ולא משנה עוד פעם אני אומר מאיזה ספר אדם לומד אותם, אבל לצורך העניין אני לומד אותם מספרי רבי נחמן, הרעיון הוא גם, עוד פעם, קצת זה טוב. קח עצה אחת, תתחיל לתרגל. תתחיל לעשות את זה יום אחרי יום. תנהל יומן. דף ראשון ביומן, עשרת הדיברות שלי, האמת שלי. כותרת, משימת חיי, להתאים. חשבון נפש יום ראשון. עברתי על 7 מתוך 10 הדיברות. יום שני, כך וכך וכך. סוף שבוע, סיכום, גרף, ירידה, עלייה. מתחיל לטפל בעצמי. בחינם. בלי להשתעבד לאף אישיות של אף אדם, בלי הפך להיות גרופי של אף אדם. אני מטפל בעצמי. כל כך פשוט, ברור, נגמר, חוץ מהחשבון נפש היום יומי, אני מתחיל לנהל יומן. נפלתי, התחלתי טוב, החזקתי מעמד יומיים, נפלתי, מה עושים כדי לקום חזרה וכן הלאה. כמו שאמרנו, ביהדות מושג הצדיק זה לא אדם מושלם שלא נופל. כמו שהפסוק אומר, 7 ייפול צדיק, 7 בתנך פירושו המון. כמו הביטוי שבעתיים, נכון? שבעתיים לא פירושו פעמיים 7, שבעתיים פירושו המון 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 המון. 7 ייפול צדיק, צדיק נופל המון פעמים, אומר לנו הפסוק בעברית פשוטה. 7 ייפול צדיק, המון פעמים הוא נופל, אפילו שהוא צדיק. וקם. מישהו פעם הציע לפתוח תנועה כזאת עם לוגו יפה ולכתוב באנגלית וקם, ולמתג את העניין, כן? זה עדיין לא יצא לפועל, אבל בינתיים אני מוכר לכם את זה בחינם, וקם. לא מתייאש. יש לי דרך, היא שלי. אדם שומר תורה ומצוות, בוודאי, יכתוב לעצמו הספד, לפי מה שהוא חושב שמצופה ממנו, כאדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם אחר יעשה לעצמו רשימה אחרת. יש לי את האמת שלי, יש לי את הדרך שלי, זה מה שאני רוצה להיות. אני מתחיל לנהל יומן עבודה. בתוך יומן העבודה הזה, בוודאי אצל רוב האנשים, הוא יהפוך להיות בעיקר ליומן משברים ונפילות. אז מה? וקם. אדם שמתחיל לחיות ככה, אחרי שבוע או שבועיים או חודש או חודשיים, כי אני לא רוצה לשמוע כמו ספר אמריקאי שמבטיח הכל לפי טיימליין, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל תוך זמן לא ארוך, אדם מתחיל פתאום לגלות בעצמו עצות. כי אם אני מנהל לעצמי יומן של נפילות וקימות, ואני כותב איך הצלחתי לקום, לאט לאט מצטבר אצלי ספר עצות פרטי, מה עושים בשעת משבר? ברגע שאדם מנהל יומן כזה, לצורך ההצעה הפרקטית, והוא מתחיל לחיות ככה, הוא מתחיל להיות בעל בחירה. שזה פסגת המהות של יצור אנושי. להיות בעל בחירה. לא, איך אנחנו יודעים את זה? אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, אתה נגרר, קל מאוד לשטוף לך את המוח, כל מישהו מצייץ, אתה ישר רוקד לפי החליל שלו. יש אלבון יותר גדול מזה? אף אחד ששומע כאלה השמות לא יגיד, בסדר, אז מה? ככה בא לי. הוא לא יגיד את זה. אני? אני רוקד לפי חליל של מישהו? על מה אתה מדבר? זאת אומרת, אנחנו בפנים מרגישים שזה הפך מה שאנחנו צריכים להיות. אדם צריך להיות בעל בחירה. אדם צריך לבוא ולבחור ולעשות. ואנחנו מעריכים מאוד אנשים כאלה. המסר שכל אחד יכול להיות בעל בחירה. הוא צריך רק לבחור לעצמו, ראשית, מהי הדרך שבה הוא רוצה ללכת בחירות ובאחריות. האמצעים, חוץ מהיומן, שאם אתם רוצים אתם יכולים לנסות אותו, שזה באמת אני המצאתי, אז לא צריך להתייחס לזה בתור הממצאים זה זמן עם עצמי, זמן עם חבר, זמן עם מורה, כל יום אני מתחיל למלא את החיים. זה יכול להיות 5 דקות כל דבר, זה 15 דקות ביום, זה כלום. זה שיחה חסרת משמעות בטלפון, זה התכתבויות מקושקשות על אימוג'ים וסטיקרים בוואטסאפ, זה 15 דקות. רק לקרוא את כל השטויות שכולם כותבים בכל הקבוצות וואטסאפ שאתה חבר, זה לוקח הרבה יותר מ15 דקות. שבסוף אתה אומר, זה שטויות. 15 דקות ביום, 5 דקות לעצמי, 5 דקות לחבר, 5 דקות למורה, עושה שינוי נפלא, וצריך להאמין שאנחנו יכולים, ונסיים באמרה המופלאה, yes, we can. צריך להאמין בזה, ואז מצליחים. כן. מי אמר שאלות? רוני אמר. או שהכל היה ברור, או שזה לא מתחיל בכלל, אז אין שאלות. כן. מי אמר שאת צריכה להיות טובה ומושלמת? זה כל הרעיון. כאילו מה האלטרנטיבה? לחיות חיים של הכחשה, כן? בגלל שאת עושה את זה עם עצמך, בגלל שאין כאן שום לחץ משום כיוון, וכמו שאמרתי, מי שמנהל יומן של עבודה כזאת הוא רובו משברים ונפילות, כן? וצריך להתייחס באופן כזה, כפי שרבי נחמן אמר, שהעיקר זה הרצון. ברגע שאני משמר בתוך עצמי את הרצון, את הגעגועים, להיות מי שאני רוצה להיות, זה עיקר העניין. ואין פה שום מטלות ועמידה בהישגים או באתגרים, אין דבר כזה. עיקר העניין הוא שאני הופך להיות אדם שמחפש, אדם שרוצה, אדם שהולך לקראת המטרה. להתחיל להציב לעצמי באופן אובססיבי כל מיני יעדים שאני לא יכול לעמוד בהם ולהיכנס ללחץ, את צודקת. לא חסר לנו עוד מרחב כזה, כמו שאת אמרת, אבל זה מרחב אחר לגמרי. זה המרחב המוגן, זה המרחב העצמי, שבו אני לא צריך להוכיח את עצמי לאף אחד. קודם כל, זה דבר מאוד שלילי, את יודעת. צריך לסגל לעצמנו קצת סגנון יותר אופטימי, כל פעם להתקל בקיר, ומה יקרה אם פתאום תהיה שם דלת פתוחה ותעברי לחדר אחר? זה הישג עצום. וגם אם נתקלים בקיר, לא נבהלים, בגלל שאני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, ואני לא צריך להשוות את עצמי לאף אחד. אנחנו גדלנו בתוך חברה שכל העניין זה להביא ביצועים. ובכל דבר יש דירוגים, מקום ראשון, מקום שני. ואם לא מקום ראשון, שני או שלישי, לפחות להיות בטופ 10, נכון? ואם אני לא בטופ 10 של משהו, לא משנה מה, אפילו הטופ 10 של השכנים שמנקים יפה את החדר המדרגות, כן, כל מיני דברים כאלה, עד לדברים הכי גדולים, אז אני כאילו כלום. התרבות הזאת תרבות שקר, זה דת של שקר, היא גורמת לנו בעיות רגשיות, אנחנו צריכים למצוא דבר חדש לגמרי. בעולם הישיבות יש ביטוי כזה שהקדוש ברוך הוא לא סופר דפים, הוא סופר שעות. כלומר, לא התלמיד שלומד הכי הרבה דפים, הכי הרבה טוב, הוא התלמיד הטוב, אלא זה שיושב ומשקיע. גם אם ההישגים שלו הם לא מי יודע מה. ויש הרבה פתגמים סיניים עתיקים כאלה, כן, מהסגנון, שהעיקר זה הדרך, העיקר זה לא היעד. וזה בדיוק העניין פה. זה מרחב מסוג אחר. מי שעושה לעצמו את העבודה העצמית האישית, בסגנון ההישגי המערבי שאנחנו רגילים בו, אז הוא באמת לא הולך בדרך נכונה, והוא גם מהר מאוד התייאש מזה, ויגיד, עזוב, אין לי כוח, יש לי מספיק בעיות בחיים, ומספיק הישגים לעמוד בהם, והוא יחיה חיים של הכחשה. והוא יאלץ להשכיח מעצמו את העובדה, שההספד שהייתי רוצה שיגידו עליי, לצערי כנראה המספידים יצטרכו לשקר. ואפשר גם אחרת, זה כל הבשורה. אז מה? העיקר שהוא ממשיך לרצות, ממשיך להילחם, לא נכנע. אני רוצה להגיד לכם משהו, זה יסוד מאוד מאוד חשוב. כאשר מדברים על עבודה רוחנית ועבודה אישית, אנחנו מיד מתחילים לחפק, ברגע שמישהו מדבר על זה אפילו, אנחנו מיד מתחילים בראש שלנו להמציא תירוצים למה לא. זה יכול להיות כל מיני סוגים של תירוצים. לדוגמה, מי הוא בכלל שיגיד לנו מה זה עבודה רוחנית? הוא מדבר שטויות. הוא לא מדבר שטויות, אבל לא מתאים לי. וכל מיני תירוצים כאלה מכל הכיוונים. וזהו. ואז, או שבא אליך בן אדם, אומר לך, תקשיב, אל תראה אותי ככה, אני עבדתי על עצמי, ואני ניסיתי את כל הדברים האלה, וזה לא הלך. אז עזבתי את זה. ואז אתה שואל אותו, תגיד לי, בוא רגע נדבר על הפרנסה שלך. ועד יושב בן אדם, ספר לך סיפור, שהוא עבד כבר בעשר עבודות, הוא פתח עסק, השותף שלו רימה אותו, הוא פשט רגל, אחרי זה הוא פתח עוד עסק, מס הכנסה, אכל לו את כל הכסף, והוא סגר, ופה הוא התחיל ונכשל, והוא התחיל ללמוד תואר, והוא לא הצליח לגמור אותו, ואז אתה אומר לו, רגע, איך המשכת? מי יכול לעמוד בכל כך הרבה כישלונות, ולהמשיך להילחם? אז מה הוא יענה לך? אין ברירה. נכון? אין ברירה. צריך להתפרנס, אחי. אין מה לעשות. עושים, מנסים, לא מצליחים, ממשיכים. אין ברירה. וככה זה בכל דבר ודבר. כן? בן אדם אשתו אומרת לו, בוא נלך לחתונה של הבדודה, אין ברירה, הם יעלבו. הוא אומר לה, לא, מה, אין לי כוח, אין לי זמן, לא בא לי לראות אותם וזה. ואז אומרת לו, תקשיב, אין ברירה. הוא אומר, טוב, נו, בסדר. יש לנו בראש מגירה בנפש של האין ברירה. שדברים שבתוך המגירה הזאת אנחנו מגלים מסירות נפש וגבורה ונחישות אילאית. זאת אומרת אין ברירה. כמה אנשים מסתובבים ברחוב שמיואשים כבר מלמצוא את המקצוע שלהם ולגמור את החודש בצורה מסודרת. אבל הם מנסים והם נלחמים בשיניים, בציפורניים, בכל מיני דרכים. למה? אין ברירה. כל הבעיה שלנו, שהעבודה האישית, של ההתפתחות האישית, היא אצלנו במגירת היש ברירה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תשמע, ניסיתי. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, לא יודע מה. לא, זה, איך היא אמרה, ואתה אמרת. אתה נתקל בקיר, כי יש ברירה, נכון? ולכן כל הסוד של כל תורה רוחנית בעולם, בין אם אתה המצאת אותה בעצמך, או לקחת שיטה אחרת, או דת, או תרבות, או מה שלא יהיה, אתה חייב להכניס את העניין הזה של להכיר את עצמי, ולהיות אדם חופשי ובוחר ומרוחר הזה למקום של האין ברירה. ואז אתה מגלה כוחות עצומים. כן? כמו ש... יש סיפור בגמרא, שרבן חונן בן זכאי, נשיא ישראל, שוכב על ערס דווי, גוסס, באים אליו תלמידיו, אומרים לו, רבנו, תברך אותנו. כאילו, הרב הולך להיפטר, תן ברכה האחרונה, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. שאתם תפחדו, או תהיה לכם יראת שמיים, כן? כמו שאתם פוחדים מבני אדם, מתביישים מבני אדם. אמרו לו, הרב, זה הכל. החבר'ה האלה גם כן לא היו כותלי קנים, היו תלמידי חכמים, רבנים גדולים. זה הכל מה שאתה מאחל לנו? שנתבייש מהקדוש ברוך הוא כמו שמתביישים מבני אדם? זה נשמע נמוך. אמר להם, יהיה רצון שתזכו. הוא אומר, תדעו לכם שגנב גונב, הוא לא אומר, אלוואי שהקדוש ברוך הוא לא יראה אותי, הוא אומר, אלוואי שבני אדם לא יראו אותי. אנחנו מפחדים מזה. אותו דבר אני רוצה להגיד לך פה. אם כל מה שדיברתי פה, ואני אומר עוד פעם, אני רחוק מאוד מלקיים את כל מה שדיברתי פה, זה הצהרה שהייתי צריך להגיד בהתחלה. אני מספר מה אני לומד, מה אני חושב, למה אני בעצמי משתוקק ועדיין לא הגעתי, וכו' וכו'. אם היינו מכניסים את כל הנקודה הזאת של להיות אדם בוחר, עם כל מה שהסברתי על זה, למגירת האין ברירה, כמו התקלקל לי המזגן. בן אדם הגיע שבת, חכה לנו אחרי שבוע שלם של עבודה, ככה להתפנן בבית, והיום שישי המזגן התקלקל. הוא גר בתל אביב, כן? לא בירושלים. מה לא עושים, נכון? כל מחפשים מי יכול לתקן, אם לא מחפשים מקום חלופי. מי שיגיד, טוב בסדר, נהיה בלי מזגן. מה קרה? מה עשו לפני שהמציאו את המזגן? זה היה לא מזמן, כן? אנשים בגילי וגילך גדלו בלי מזגן, נכון? יפה. אני גדלתי בראשון. לח, חם, היינו בלי מזגן. גדלנו, חיינו. אז הוא אומר, מה היה? אז נהיה בלי מזגן. הוא אומר, מה קרה לך? אין דבר כזה. יהיה יצירתי, ימציא פתרונות. מה, תגיד, אתה נורמלי? להיות שבת שלמה בבית בלי מזגן? לא הגיוני. אין ברירה. אם הצורך שלנו והנחיצות שלנו להתחיל לחיות חיים אחרים, חיים של רוח אחרת, חיים של מודעות אחרת, כל אחד לפי בחירתו. אם זה היה אצלנו במגירת האין ברירה, כמו לדוגמה להיות בלי מזגן, או כל מיני דברים בסגנון הזה, תאמין לי, כולנו היינו היום אנשים מוארים. כל הבעיה שלנו, שזה יש תאיש ברירה, כן? כולנו היינו רוצים לשבת על קורסה, רגל על רגל, ושכל התובנות והחיים המאושרים יבואו אלינו לבד. זה מה שבן אדם היה רוצה, נכון? מזגן, אבטיח, קצת פיצוחים, במבה, פופקורן, עוצם עיניים, כמו בסרטי מדע בדיוני, ישימו לו אלקטרודות, ישתילו את כל הידע והאהבה והמודעות, וזה מה שאנחנו רוצים. כולנו ילדים מפונקים ועצלנים. להתחיל לעבוד, זה יש ברירה. כאילו, אתה יודע מה, אולי אתה צודק, נצא לפנסיה, נגמור את הסמסטר, אני אשתחרר מהצבא, כל אחד עם הסיפור שלו. אז, חז"ל כבר אמרו, אל תאמר לי שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. כן? לכן הנקודה הזאת, העצה הטובה, תעיינו בזה, תחשבו על זה, אם מתאים לכם, להתחיל להעביר את העניין הזה שדיברנו עליו היום, לחיות חיים מודעים, רוחניים, עצמיים, להעביר את זה למגירת האין ברירה. כמו שאני מבין שלא יכול להיות, כן? שלא יהיה לי ארנק או כרטיס אשראי, או חשבון בבנק, או כל מיני דברים שכאילו א' ב', או שלא יהיה לי מקרר בבית, דברים בלתי הגיוניים, אי אפשר לחיות בלי זה. ככה אני צריך להבין שאני לא יכול לחיות בלי זה. האלטרנטיבה זה התמכרות להכחשה, זה התמכרות לבזבוז החיים על שטויות והבלים. הרי כל בן אדם שמתחיל לבדוק לעצמו, ויש על זה אפליקציות, כמה שעות הוא מבזבז, מישהו מסתכל על זה? כמובן חס ושלום, לא אני, אני לא מסתכל בשטויות, אחי, מה קרה לך וזה? אבל אם אני בכל זאת קלטתי את עצמי, מסתכל, כן, זהו, אתה רוצה ככה להעביר את החיים, כמובן לא רק על זה, אבל אתה מעביר את החיים על התמכרות להבל. וההבל הזה, לא לפי הגדרה של איזה מישהו חיצוני שאתה לא חייב לו כלום, הבל לפי מה שאתה מרגיש הבל. איך אני מתחיל לחיות חיים כמו שאני רוצה? ברגע שאני אבין שזה אין ברירה, כמו אריה. כן. למה צריך נקודת ייחוס? כשטוב לי, אני מרגיש שטוב לי. אני לא צריך שאף אחד יודע לי שטוב לי. כן? כשאני שמח, אני לא צריך להיבדק בפוליגרף, שיהיה לי הוכחה מדעית שאני שמח. אני יודע שאני שמח. לא, נניח. לא, עזוב לבזבז. שאני שמח, שטוב לי, שבפנים יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה לי מנגינות. לפעמים בן אדם הולך ברחוב וטוב לו. והוא שמח. או שהוא רואה את הילד שלו הקטן, החמוד, כן? במקרה שלי, הנכדים, החמודים. אני יכול להיות שבור, מוטרד, חושך בעיניים, ברגעים קשים, פתאום באה הנכדה שלי, החמודה, או אחת מהנכדות שלי, ופתאום הכל נעלם, וטוב לי, ואני שמח. עכשיו אני לא צריך שמישהו יאשר לי שאני שמח. אותו דבר, כשיש לי רגעים של סיפוק, רגעים של מלאות, אני לא צריך אישור מאף אחד שאני שמח ומלא. זה מה שאני מרגיש עכשיו, וזה אפילו עם כל 8 מיליארד האנשים בכדור הארץ יעמדו במקלה ויגידו לי, אתה לא? אני אגיד להם, אני כן. נטו. כי כשאני יודע, אז אני יודע. רק אני צריך להגיע לזה, לרגעים האלה. אני לא צריך שום נקודת ייחוס. אנחנו מדברים פה על הדבר הכי חופשי, הכי עצמאי, הכי אינטימי, הכי אוטונומי של האדם. לקבוע לעצמו את הערכים שלפי הוא רוצה לחיות, ולהתחיל לעבוד עליהם. כן? אתה רוצה לקבל עזרה ממורים, מרבנים, מספרים? אשריך, בבקשה. אתה רוצה לאמץ תורה של מישהו אחר? זכותך. אבל נקודת המוצא היא שאני בוחר. כולנו מכירים את המשנה במסכת אבות, עשה לך רב, נכון? אז תמיד מדגישים את המילה רב, נכון? עשה לך רב, אתה צריך חייב שיהיה לך רב, תקרא רב. יש כאלה שמתנגדים לזה, כאלה שרוצים לזה. לדעתי הדגש הוא על המילה עשה. עשה לך רב. מי עושה את הרב? אתה. מי בוחר ברב? אתה. הכל מתחיל מנקודת הבחירה האוטונומית העצמית של האדם, שהוא מחליט להתחיל לבחור לחיות חיי איכות, חיים של משמעות. מי יקבע את המשמעות? אתה. אתה אומר, תשמע, אני לא בנוי לזה, גדול עליי, וזה, אין בעיה. תאמץ תורה שנראית לך של מישהו אחר. ותהילים, במזמור הראשון, מזמור א', כתוב שם, אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא עמד, מושב לצים ליישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומרים חז"ל, מה זה? בהתחלה כתוב, בתורת השם חפצו. אז התורה היא של השם. מילה אחרי זה, ובתורתו יהגה יומם ולילה. כאילו בתורה של האדם. אז תחליט, זה תורת השם או תורת האדם? אומרים חז"ל, ברגע שחפצו, יש לו חפץ, חשק, רצון חזק, לעסוק בתורת השם, והוא מתחיל ללמוד אותה, היא הופכת להיות תורתו. כן? מעכשיו זו התורה שלך. זו תורת האדם. זו התורה שלך. אתה רוצה להמציא לבד תורה? תהיה בריא. אתה רוצה לאמץ תורה של הוגה דעות אחר? תהיה בריא. אתה רוצה, אשריך, לבחור את התורה של חכמי ישראל? מצוין, אבל אתה הבוחר. ואני לא צריך שום נקודת התייחסות. גם ביהדות זה ככה. חז"ל הזהירו אותנו שאנחנו צריכים לחיות חיים כאלה שדעת הבריות תהיה נוחה מאיתנו. כן? והם אמרו, מי שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. לא להיות בן אדם משונה, לעשות דברים משונים, להרגיז אנשים, להגעיל אנשים, לדחות אנשים, לא. זה דעת הבריות נוחה. אבל בתכלס, זה אני מול בוראי. תמיד היהדות תישאר בסופו של דבר, אני מול בוראי. אני חייב רק לא דין וחשבון, אני רק עומד מולו ולא עומד מול אנשים, וזה הקטע שלב בוסר בחלקו של חברו, וזה העניין שהאדם הוא לא מתחיל כל הזמן לשפוט את עצמו לפי אמות מידה של אנשים אחרים. זה הסיפור מעשה מהחכם ותם. הוא היה עושה נעליים, מספר רבי נחמן, מאוד גרועות. נעליים שיש להם שלוש קצוות. לנעליים נורמליות יש שתי קצוות, כן? חרטום ועקב. הוא היה עושה נעליים, כמו שאני החליט לעשות נעליים, לוקח משהו, מקפל אותו פחות או יותר, עושה חור לרגל. עושה נעליים גרועות. אבל כשהיה גומר לעשות נעל, הוא היה מנשק אותה. והיה אומר לאשתו, תראי איזה נעל של סוכר ודבש הנעל הזאת. אוהב את מה שהוא עשה. אז אשתו הייתה אומרת לו, אם הנעליים שלך כל כך מתוקות ונפלאות, אז למה אתה מקבל עשירית מחיר על נעליים מסנדלרים רגילים, תופרי נעליים? כאילו התכוונה להגיד לו, בוא, דחילק, בינינו, אתה עושה נעליים, מה זה גרות? אמר לה אתם בסיפור, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. וחוץ מזה הוא אומר לה, למה לנו לדבר מאחרים? אני נכון שאני לוקח עשירית מחיר, אבל אני מרוויח. מה שיסתכל כמה אחרים מקבלים. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה פתגם עצום אצל חסידי ברסלב. תורת חיים שלמה שהיינו רוצים לקיים אותה, בינתיים כנראה אני לפחות לא זכיתי לקיים אותה, אבל אני רוצה לקיים אותה. זה גם משהו. אני מזכיר אותה לעצמי יום יום, יכול להיות שפה ושם יש לי קצת שיפורים קטנים. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, אין לי שום נקודת התייחסות. אני לא משווה את עצמי לשום דבר, ולכן אני גם לא מקנה באף אחד, ולכן אני גם לא חומד את מה שיש לשני, כי זה המעשה שלי. בוא נעשה ביחד סדנה. לא, בסדר, בוא נחליט שטוב ונראה אם זה יעבוד עלינו, אם נשתכנע. צריך להשתכנע בזה גם, אתה יודע. לא, בסדר. בשביל מה לקום בבוקר, מה התכוון להגיד, פתאום נהיה דור שאין לו בשביל מה לקום בבוקר. מה יש לקום? וייסה לעשות טרמפים בעולם. בן אדם שאין לו שאיפות, אין לו בשביל מה לקום בבוקר. לכן ההחלטה הזאת, עזוב, שמה כשמתחיל לשפר את החיים שלנו, בוא נחליט שעכשיו הכל טוב. קודם כל, איך אומרים? שום מלחמות, אין שום אין בשביל מה לחיות. עכשיו טוב. בן אדם יושב, עושה לעצמה ארוחת ערב, חביתה, קצת סלט, קצת זה, יושב, תואם, קם, הולך, מביא את המלח, נכון? ממליח, אוכל, קם, מביא את הפלפל. קם זה, הלו, מה קרה? עכשיו טוב, תאכל את החביתה, את הסלט, וזהו. אבל הוא רוצה לשפר, שיותר טעים, שיותר נעים. שיהיה פחות חם, שיהיה פחות קר, לפי העניין. סתם, שיהיה טוב. יופי. אז למה שלא תחליט? עכשיו הכל טוב, נגמר. לא, זה מה שיש לי, לא, זה מה שיש לי. אני לא משווה את מה שיש לי למעשה של החבר שלי. טוב לי עם העבודה שאני השקעתי ויצרתי את הנעל המשולשת, כן? היא שלי, טוב לי איתה. אני לא משווה בשום צורה לנעל היותר יפה, יותר משובחת, יותר יקרה שמישהו אחר עשה, כי מה הקשר בכלל בין מה שהוא עושה לבין מה שאני עושה? כי זה שלי לגמרי. זה הרעיון. אני נהיה אדם שחי עם עצמו, את עצמו, וכמו אתם בסיפור, בעקבות זה לא הופך להיות אגואיסט שמרוכז בעצמו, אלא הפוך, יש לו מקום בלב לכולם. אנשים צוחקים עליו, מתבדחים עליו, הוא נהנה לספק להם את ההנאה הזאת. מגיע החכם שמזלזל בו, מדבר אליו לא יפה, מתנשא אליו. הוא אומר לו שם, יש את המשפט שהחכם מגיע לעיר, הוא אומר לו, אחי, בוא לביתי, ואני אקבץ כל מה שיש לי ואתן לך. כי יש לו מקום בלב לאנשים אחרים, לא כמתחרים, לא כמושאי קנאה, לא כאכזריים שמפריעים לי לחיים. הוא גילה את סוד הנחת והסבלנות והשקט הפנימי. רבי נחמן מתאר שם דמות מושלמת. זה רק סוג של מודל. יש סיפור על רבי אריה לוין שסיפר הסופר חיים באר. חיים באר היה ילד, הוא הכיר אותו, את הרב אריה לוין, שקראו לה הצדיק הירושלמי, והיה עליו, העריכו אותו מאוד מכל החוגים, והריצו אותו אפילו. אז חיים באר מספר שהוא בא לרב אריה לוין בתור ילד. ואמר לו, הרב, תגיד, אתה מילה מדבב צדיקים? כי זה היה הדיבור ברחוב, שהוא מילה מדבב צדיקים, כזה צדיק. ורב אריה לוין ענה לו במילה אחת, שזה תורה עמוקה ושלמה. הוא אמר לו, לפעמים. אותו דבר זה פה. יש את הדמות של הטעם, יש ספרים אחרים, לא משנה שמדברים על חיים כאלה מאושרים ושלמים של אדם שחי את עצמו ובוחר, כל הדיבורים שדיברנו פה היום. אבל זה מודל. קשה מאוד למצוא אדם שבאמת מקיים את זה לגמרי. ואז אם מישהו שואל אותי, מה? אתה עצמי, פנימי, עצמאי, אוטונומי, בוחר, חי את הזה, אז אני אומר לו, כן, לפעמים. רוב הזמן לא, אבל לפעמים. וכל דקה כזאת שווה כל עולם של בעולם. בשביל זה צריך להתעסק בזה יום-יום, לזכור את זה, ללמוד על זה, להתפלל על זה. כמו שאמרתי, להיות את זה עם עצמי, עם החבר, עם המורה, זה חיים נפלאים. אדם מגלה דבר חדש שהוא לא מכיר. ואני חושב שלרעיון העקרוני של העניין הזה יסכימו כל המורים הרוחניים וכל השיטות הרוחניות בכל התרבויות בעולם. זה רק מערכת האמונות משתנה, 10 דיברות משתנות, הפרקטיקה איך להגיע לזה אולי משתנה וכן הלאה. אבל המטרה, זאת המטרה. וכשאנחנו פוגשים אדם כזה, שאנחנו רואים שהוא לא מתפעל מההמון, מהחברה, והוא לא רץ להיות דומה לכולם או להשיג את כולם, אלא הוא בחר לעצמו אידיאל והוא דבק בו, הוא חי אותו במסירות נפש, כולנו מעלים אותו על במה ונותנים לו פרס ישראל למפעל חיים, כן? הצדיקה הזאת, משכחתי מאיזה עירי, מאפולה נדמה לי, שהופיעה בטקס הדלקת המסורות, שגידלה 60 ילדי אומנה, בבית, היא ישבה על הבמה, על הכיסא הגלגלים שלה, דיברה את הדיבורים הכי פשוטים בעולם, וכולם בכו ודמעו ומחו לכפיים בכל הבתים שראו את זה בטלוויזיה וגם אלה שהיו שם. למה? רואים? אישה רצינית. היא לא הסתכלה על שטויות. היא גידלה, לא זוכר, 10 ילדים של עצמה, וגידלה עוד 60 ילדי אומנה, והקדישה את החיים שלה לאיזו מטרה נעלה. וכל אחד שרואה איש כזה או אישה כזאת, מתעורר בו הרצון, אני גם רוצה להיות כזה. אני לא רוצה להיות סתם, כי החיים המערביים הרגילים זה חיים של סתמיות. וצריך לעלות מהסתמיות למשמעות. עוד פעם, לא הכל או כלום, לא מחר בבוקר אני סוגר את העסק, עוזב את הבית והולך... לטפל בזקנים או להפגין עם האתיופים או לעצור בגופי את גירוש שמי הילדים הפיליפינים. זה הכל או כלום. אני מתחיל להקדיש כמה דקות מסדר היום שלי העמוס, אבל יכול לפצוע את הזמן, להתחיל לחפש משהו קצת יותר מרומם, משהו קצת יותר נעלה בחיים שלי, כפי העצות שאני אמרתי פה, לא צריך לקבל אותם, אפשר למצוא עצות אחרות, מטרות אחרות, זה לא משנה. העיקר, משהו קצת מעבר. שמכנסים משב רוח, אפילו קטן, של רוח אחרת, בחיים רוח אחרת, במובן של משהו קצת יותר גבוה, יותר מרומם, זה פשוט תענוג פיזי. זה נפלא, זה נהדר. זה יותר מקרוז בקריבים, וזה יותר מכל החלומות המטומטמים, זה בסופו של דבר, איפה כל החלומות מתנגזים, עם הסמארטפון הכי טוב בעולם ווי-פיי חזק, להתנדנד על הרסל בין שני דקלים וזה אי קריביים, שמישהו בא ומוזג לי מרטיני, כן? זה פחות או יותר הפרסומות. זהו, זה כל זה, בשביל זה הגענו לפה, זה הקטע. תוסיף פרארי ויאכטה פרטית ומטוס פרטי. מה הקטע? רוב האנשים שיש להם מטוסים פרטיים ויאכטות פרטיות ומכוניות פרארי, הם חיים על פרוזק. הם מתחתנים 16 פעם. הם מתאבדים, מיליארדרים מתאבדים. סימן שזה לא העניין, זה לא העניין, וכולם יודעים את זה. רואים? העיקר הבריאות. יש גם אנשים בריאים שהם בדיכאון. צריך להכניס רוח אחרת, שזה קונצנזוס כלל עולמי, כלל תרבותי, של כל הפילוסופיות בעולם, של כל הדתות בעולם, של כל השיטות עזרה עצמית בעולם, כולם מודים בזה. אין אחד שמתנגד לזה. אין אחד שכתב ספר, הוא התחיל לעשות סדנה, תפסיקו לחפש יותר בחיים. עכשיו טוב, בואו נתבוסס בבוץ שאנחנו חיים בו, ונחליט שזה שוקולד. אין אחד שאומר את זה. כולם מודים, כל אחד בסגנון שלו, במילים שלו, בשפה שלו. צריך להכניס בחיים משב רוח קצת יותר גבוה. אחד ימצא את זה בעזרה לנכים, ואחד יעשה את זה בלעשות מדיטציה, והשלישי ללכת ללמוד תורה. כל אחד ימצא מה שהוא רוצה, אבל זה חובה. זה חובה. כי אז אתה מתחיל לנצל את החיים שלך למשהו. זה המסר, לא יותר מזה. להחליט שעכשיו טוב, עכשיו לא טוב. לפעמים יש רגעים שאתה אומר, וואלה, כאילו לראות את רומא ולמות, כן? עכשיו טוב לי. ככה, זהו, זהו זה. אל תזוז. אבל לצערנו הרב, החיים לא נשארים במצב הזה, ופתאום זה זז. אתה מבין מה אני אומר? יש רגע, שאתה יושב, הכל בסדר, משתבח שמו, הילדים ישנים, האישה בריאה, החשבון בנק מסודר, נעים לי המזגן בדיוק, אני קורא ספר, אני שומע מוזיקה, ואני אומר, תן ככה שיהיה כל החיים, אבל אחי אין ברירה, השעון מתקתק, הלילה יעבור, יהיה בוקר, יש טרדות, יש בלגן, אין מה לעשות. אז אי אפשר לעצור את הזמן. לכן, העניין זה לא במה שחיצוני, אלא במה שפנימי. שבתוך, מסביב יהום הסער, חיים, בנק, מס הכנסה, ביטוח לאומי, בעיות זוגיות, בעיות ילדים, בעיות זקנה, בעיות נעורים, לא משנה מה. יהום הסער. אבל בתוך זה אני הולך, לוחם, אמיץ, נחוש, לא מתפעל מכלום. זה האידיאל. האידיאל היהודי, דוד המלך. לוחם ומשורר. זה לא. יודע להילחם, יודע להתפעל, יודע לכתוב שיר, נהדר, נפלא, חיים. אבל ברגע שהכל תלוי במה שיש לי בחוץ, אז אני מטולטל, כי יש רגעים ככה ורגעים ככה, ויום אסל ויום בסל, זה המציאות. לכן העיקר זה איך אני מחשל את עצמי, שלא משנה מה קורה לי, אני יודע להתמודד, ואני תמיד קם, ויש לי מטרה, ויש לי חזון, והחזון הזה נותן לי חיות, הוא נותן לי תקווה. זה מה שאני לפחות מנסה להגיד.